טוב, אנחנו בסוגיית הלכה ומוסר. ראינו כמה, עוד אני אסכם את זה בהמשך, אבל ראינו כמה תפיסות לגבי היחס בין הלכה למוסר, תפיסות שמזהות את ההלכה עם המוסר, את המוסר עם ההלכה, תפיסות של מקבילות, תפיסות של שניות, כמו של הרמב״ם בשמונה פרקים. אז בואו נראה רגע עוד, הדבר האחרון שנשאר לנו לראות בהקשר הזה, זה את החזון איש. אני רק מזכיר שאני הזכרתי את החזון איש בהקשר של, התפיסה שבעצם רואה בהלכה את חזות הכל, ואמרתי שיש שתי, שני ניסוחים שאפשר להציע לתפיסה הזאת. ניסוח אחד שלא מכיר בכלל בתוקפו של המוסר, אז בעולמו של יהודי אמורה להיות רק הלכה וזהו, וניסוח אחר מכיר בקיומו של המוסר, אבל טוען שההלכה תמיד גוברת. זאת אומרת, גם אם המוסר תקף, זה רק במקומות שההלכה השאירה לקונה, אבל במקומות שיש להלכה מה לומר, אז אין בכלל דילמה, ההלכה גוברת על המוסר. בואו נקרא רגע את הקטע הרלוונטי בחזון איש, זה בדרך כלל מובא בהקשר הזה. יש לו קונטרס על אמונה וביטחון, ובפרק השלישי הוא בעצם עוסק בעניין הזה, אז בואו נקרא. שיתפתי את זה פה על, על המסך. חובות המוסריות הם הלפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. קודם כל במשפט ה... ראשון הזה היה מקום להגיד שבאמת הוא לא מכיר בקיומו של מוסר, קיום עצמאי של מוסר, אלא פסקי ההלכה, מה שיש לנו זה ההלכה בעצם, שמכריעה את האסור ואת המותר ולא המוסר. אבל אם תשימו לב, אני לא לגמרי בטוח שזה הפירוש הנכון, כי הוא אומר חובות המוסריות הם הלפעמים גוף אחד עם פסקי ההלכה. זאת אומרת, הוא משאיר מקום למחויבות מוסרית, לחובות מוסריות, הוא אומר לפעמים זה גוף אחד עם פסקי ההלכה. בהמשך הוא, יסביר יותר, ואז אולי זה יאיר לנו בצורה יותר ברורה למה הוא מתכוון. כיצד? אמרו בבבא בתרא כ"א עמוד ב' דבמלמדי תינוקות אין טענה של פסקת לחיותי. הרי שיש בעיר מלמדים, מתפרנסים מהמלם, ולפתאום באו מלמדים אחרים מעיר אחרת, וכתבע בני אדם אינם שבעים רצון מהישנות. קפצו כולם על האורחים החדשים, ומלמדי העיר ניזוקו. כן, היו פה מלמדים בעיר כבר הרבה זמן, שמתפרנסו מזה, ואז הגיעו מלמדים חדשים, ואנשים הרי תמיד לא מרוצים ממה שיש להם, אז קפצו אל המלמדים החדשים, ועזבו את המלמדים הישנים, ובזה החדשים קיפחו את פרנסתם של הישנים. המקופחים, פשטו שנאתם בליבם על הרודפים החדשים, ומשנאת הלב יצאו לבקש עליהם תואנות, מומים ועלילות, ולימדו לשונם דבר רע עליהם, ומרעה אל רעה יצאו להוציא דיבת שווא ולעורר רחמי בני העיר נגד האכזריות של הבאים החדשים, עד שהוסיפו בקטטות ומריבות ולעיתים, ונוקמים בהם נקמות כאשר תמצא ידם. וכן, אז המלמדים הישנים נוקטים בצעדים כנגד המלמדים החדשים, בגלל שפרנסתם ניזוקה. הנה כל מעשיהם היו מנוקים מכל חטא ואבן, לו הייתה ההלכה כמותם, שיכולים לעכב על החדשים. והחדשים היו החוטאים בנפשותם, למרות, כאילו להמרות, נגד ההלכה שנאמרה למשה רבינו עליו השלום בסיני. אין כאן איסור מחלוקת, ולא איסור לשון הרע, ולא שנאת חינם, ויש כאן מלחמת מצווה להעמיד הדת על תילה. כל זה כמובן, אם ההלכה הייתה מכירה בטענה של המלמדים הישנים. זאת אומרת, אם היה אפשר לטעון כלפי המלמדים החדשים, כפסקת לחיותי, כן, בעסק קיים. במקום כלשהו, שמגיע מישהו אחר ופותח עסק אחר, עקרונית לפי ההלכה ישנה טענה של כפסקת לחיותי. אל תפתח פה עוד חנות מהסוג שאני כבר מחזיק כאן. אבל במלמדים, אומר החזון איש, אם הדין היה שגם במלמדים היה אפשר לטעון כפסקת לחיותי, אז כל מה שהיו עושים המלמדים הישנים היה באמת כדין. זו הייתה מלחמה צודקת כדי להגן על זכויותיהם. אבל עכשיו, אומר החזון איש, זה היה לא נכון, אבל עכשיו שההלכה הכריעה בקנאת סופרים תרבה חוכמה, ויסוד הזה נעלה מחיות עד אנשים פרטיים, כן, ההלכה הכריעה שקנאת סופרים תרבה חוכמה, זאת אומרת שאנחנו רוצים ליצור תחרות בין מלמדים, כי זה ישפר את הלמידה. והיסוד הזה של הרצון לשפר את הלמידה, גובר על הפגיעה בחיות, בפרנסה של אנשים פרטיים, כי זה עניין ציבורי. העניין הציבורי גובר על האינטרס של האנשים הפרטיים. זה מה שהכריע ההלכה. אומר החזון איש, הנה האורחים הבאים, כן, המלמדים החדשים, עשו כההלכה. כן, הם פועלים ביתר הלכתי. והקמים כנגדם, שופכים דם נקיים, כל אותם אלה שמתקוממים ולכאורה מגינים על זכויותיהם, ואנחנו היינו מאוד מאוד מזדהים איתם מבחינה מוסרית, אבל עכשיו כשההלכה קבעה שהאינטרס הציבורי גובר על החיים, על הפרנסה של אנשים הפרטיים, אז כל אלה שיוצאים למלחמה הזאת בעצם נקראים שופכים דם נקיים, וכששונאים אותם בלב עוברים על אותיסנה אחיך, כשמדברים עליהם רע עוברים על איסור לשון הרע, כשמקילים קהילות לקטטות עוברים על אותיה כקורח, כשנוקמים בהם בהיעדר הטבה עוברים משום לא תיקום, שלא מטיבים להם. כל זה רק בגלל הקביעה ההלכתית שהאינטרס הציבורי של תחרות בין מלמדים גובר על האינטרס הפרטי של הפרנסה, של אנשים פרטיים. וכשאמרו בגמרא בבבת רשם, ומודה רבונה במקרי דרדקי, דלא מצי מעכב, זאת אומרת רבונה מודה שבעסקים רגילים אפשר להגיד כפסקת לחיותי, אבל לא במלמדי תינוקות, במקרי דרדקי, שם אתה לא יכול לעכב, נכללה בהלכה זו הרבה הלכות מוסריות אשר תיפגשנה מתוצאות ההלכה. זאת אומרת, הקביעה ההלכתית הזאת, שהיא לכאורה קביעה תמימה ושולית, בעצם יש לה השלכות מוסריות גדולות מאוד, בהרבה מאוד תחומים, כל מה שהוא מנה עכשיו. הקביעה המוסרית הזאת משנה לחלוטין את ההסתכלות ההלכתית, משנה לחלוטין את ההסתכלות המוסרית שלנו. הנטייה הטבעית, ככה נראה מדברי החזון איש, זה לצאת כנגד המלמדים החדשים, הם פוגעים בפרנסתם של המלמדים הישנים. ברגע שההלכה אמרה שהאינטרס של התחרות בלמידה גובר על הפגיעה בפרנסה, אנחנו אמורים להסתכל על זה הפוך. גופי ההלכה הם אלה שקובעים את האסור ואת המותר, כן, של תורת המוסר. זה פה הוא מפרט, אתם רואים? וההלכה, המשפט שקראנו בהתחלה, וההלכה היא המכרעת את האסור ואת המותר, של תורת המוסר. זאת הדוגמה שהוא מביא. בואו ננסה לחשוב רגע על הדוגמה הזאת, לפני שאנחנו ממשיכים. קודם כל, החזון איש כותב פה משהו קצת מופרז, לדעתי. כותב את זה ככה. היו החוטאים בנפשותם, למרות נגד ההלכה, להמרות כנגד ההלכה, שנאמרה למשה רבינו עליו השלום בסיני. איזה הלכה פה נאמרה למשה רבינו בסיני? השד יודע. לא אחת מההלכות שכתובות פה בכל אופן. אף הלכה מפה לא נאמרה למשה בסיני, אפילו לא הטענה שכפסקת לחיותי הכללית, ובטח לא ההסתייגות הזאת שלגבי מלמדים אין את הטענה שכפסקת לחיותי.
הרב, נראה לי שהוא מתכוון שכל התורה שבעל פה נאמרה למשה מסיני. כן. נראה לי שלזה הוא מתכוון. אבל כמו שאמרו בגמרא, כמו שיש מדרש שאומר את זה. אבל יכול להיות שלזה הוא מתכוון.
אני אומר, אבל אם לזה הוא מתכוון, זה לא נכון. כי הדברים האלה לא נאמרו למשה בסיני. הדברים האלה הם פיתוח של חכמים מאוחרים, שהם קבעו את הדבר הזה. יכול להיות שהם קלעו לדעתו של הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שהם צודקים, הכל יכול להיות. אבל זה שזה, הדבר הזה נאמר למשה בסיני, נשמע לי ממש מופרך ומוזר. אף אחד לא מזכיר פה שזאת הלכה למשה מסיני. בדרך כלל כשהגמרא מביאה מסורת כזאת, אז היא אומרת, זה הלכה למשה מסיני. שום דבר. מה בבטרה זה גמרא שמסדרת את יחסי שכנים, יחסי מסחר, גילדות, כל מיני דברים מן הסוג הזה, ושמה בסך הכל חכמים קובעים את מה שנראה בעיניהם נכון. שום דבר מזה לא נאמר למשה בסיני לדעתי, ואני חושב שהחזון איש פה משתמש באיזושהי איזשהו סופרלטיב כדי לחזק את הטענה, אני לא חושב שהוא מתכוון באמת, שהדברים האלה נאמרו למשה בסיני. אבל, אני אומר, מעבר לשימוש בביטויים, נקרא להם מוקצנים או סופרלטיביים, יש פה בעיה יותר עמוקה. כי כשאתה שואל את עצמך, למה באמת חכמים קבעו את זה? למה? על סמך מה? מאיפה זה בא להם? מה המקור? אם זה לא בא מסיני, ואני טוען זה לא בא מסיני, אז מה כן המקור? על סמך מה חכמים קבעו את הקביעה הזאת? א', את היכולת לטעון כפסקת לחיותי, ב', שבמלמדים אי אפשר לטעון את הטענה הזאת. מאיפה יצאו ההלכות האלה? בפשטות ההלכות האלה, אין תולדות של הסברה של חכמים. חכמים הבינו שכך ראוי לקבוע, כך ראוי לנהוג. וזה מה שהם עשו. ככה בדרך כלל חכמים עובדים. חכמים מתקנים תקנות דרבנן, או לא משנה, קובעים את ההגדרות שלהם, הם קובעים את זה, אשמח מה שנראה להם סביר. אז במצב כזה, עוד הרבה יותר רחוק להגיד שההלכה גוברת על המוסר. כי אני אשאל את עצמי, לא את השאלה איך אני אמור להתנהג, אחרי שכבר יש את מסכת בבא בתרא, ויש לי את התחושות המוסריות שלי, ואולי יש פה התנגשות, והשאלה מי גובר. אני שואל אצל אותם חכמים שקבעו את ההלכות האלה, איך הם ראו את זה ברמה המוסרית וברמה ההלכתית. הרי בפניהם לא הייתה התנגשות של ההלכה מול מוסר. הם כנראה תפסו כך את המוסר. כי לא, אין מקור הלכתי שאומר את זה. אלא מה, הם הבינו שכך ראוי לעשות. אז בעצם הקביעה הזאת היא לא קביעה הלכתית, היא קביעה מוסרית. נכון שחכמים לקחו את הקביעה המוסרית הזאת והכניסו אותה לשולחן ערוך, ותפכו אותה לקביעה הלכתית מחייבת. זה בסדר גמור, זה קורה. למשל בקופין על מידת סדום, גם כן אגב, הכל בבבא בתרא שמה, בבבא בתרא זה המסכת שבה יש את הכי הרבה דוגמאות לעניינים האלה. ועדיין, קשה מאוד להביא מכאן דוגמה להתנגשויות בין הלכה לבין מוסר. הרי חכמים לא ישבו שם ואמרו, תראה, יש פה התנגשות בין ההלכה לבין המוסר, ואנחנו אומרים שההלכה גוברת. מבחינתם זה מה שנכון גם מוסרית לעשות. אחרת הם לא היו, למה שיקבעו את זה? הרי אין להם מקור הלכתי אחר שסותר את המוסר שלהם. אין מקור לזה. מה שהם היו צריכים לקבוע זה את מה שנראה להם נכון. זאת אומרת שהדבר הזה היה נראה להם נכון. זה לא התנגשות בין מה שנראה להם נכון לבין איזה תכתיב שבא מסיני. לכן השימוש בביטוי של ההלכה הזאת שנאמרה למשה רבנו בסיני, הוא בעייתי פה בכפליים. א', כי זה לא נאמר בסיני. וב', בגלל שזה לא נאמר בסיני, כל העוקץ פה יוצא מהדוגמה הזאת. ושכל הדוגמה הזאת באה להגיד שכשיש התנגשות בין ההלכה לבין המוסר, ההלכה היא זו שקובעת. אבל אם זה באמת כך, אז אני צריך לראות איזה, מהו המקור ההלכתי שמתנגש עם ההלכה. אין פה. עם המוסר, סליחה. אין פה מקור כזה. חכמים היה ברור להם בסברה ככה לעשות. אז זה לא מצב קונפליקטואלי. מצב קונפליקטואלי זה הריגת המלכים, תינוקות המלכים, אשת כהן שנאנסה, כל הדברים שהבאנו, כן? עכשיו מה אני אומר, המוסר אומר לי ככה, וההלכה אמרה משהו אחר, אני שואל את עצמי עכשיו, מה גובר? זה קונפליקט. אז פה החזוני שיכול להגיד, ההלכה גוברת. בסדר? אני מבין. אבל הדוגמה המסוימת הזאת היא ממש דוגמה לא מוצלחת. דוגמה לא מוצלחת כי פה חכמים קבעו את מה שבאמת נראה להם נכון, הפוך. פה היה להם חופש בגלל שההלכה לא קבע כלום. וחכמים קבעו בהלכה את מה שבאמת נראה בעיניהם ראוי, מה שבעיניהם נראה נכון. אני רק אגיד, אני אסייג את זה קצת, ואני אומר שנכון שהקביעה הזאת היא סברה של החכמים שקבעו אותה, אבל קשה לומר שזאת קביעה מוסרית. ואת הפגיעה הפגיעה בפרנסה של אנשים, זה כמובן בעיה מוסרית, זה בעיה ששייכת לעולם, לספירה המוסרית. אבל הדאגה לתחרות כדי שהלימוד יהיה לימוד משובח יותר, אני לא לגמרי בטוח שאני הייתי משייך את זה לעולם המוסרי. זה העולם הדתי, העולם של הקודש, כן, ערך תורני. אנחנו רוצים שהלימוד יהיה טוב וכו', אבל זה לא ערך מוסרי. זאת אומרת, אף אדם לא ייפגע מזה שהלימוד יהיה קצת פחות טוב. הלימוד יהיה קצת פחות טוב, הם יהיו פחות תלמידי חכמים. אתה יודע? אבל זה לא נפגע פה בן אדם, לא, אני לא חושב שהייתי קושר את זה לבעיה מוסרית. ולכן, במובן מסוים, למרות שאין מקור הלכתי לקביעה הזאת, ולא נכון להציג את זה כקונפליקט בין הלכה לבין מוסר, הלכה מבחינת מקור, כן, פסוק, הלכה משה בסיני, משהו כזה, מול ערך מוסרי, אבל כן נכון שיש פה באיזשהו מובן קונפליקט בין מוסר לבין ערך תורני. אין פסוק, חכמים אמרו את זה מסברה, ברור שאנחנו רוצים שלימוד התורה יהיה ברמה ובאופן הטוב והגבוה ביותר. ולכן מבחינתם האינטרס הזה גובר על האינטרס של הפרנסה של האנשים הפרטיים. אז זה לא קונפליקט בין מקור הלכתי לבין עיקרון מוסרי, אבל זה כן קונפליקט בין עיקרון מוסרי לעיקרון תורני, לערך תורני. בסדר? שלא הייתי קורא לו ערך מוסרי. נגיד, אם לא הייתי רואה ערך גדול בלימוד תורה, אז לא, אני לא חושב שיש עניין שילמדו את זה דווקא יותר טוב, וזה לא... נגיד, למשל, אפשר לשאול את השאלה, נגיד, לגבי מלמדי מתמטיקה. כן? יש לי בו מורים למתמטיקה ותיקים. עכשיו באים מורים למתמטיקה חדשים. אני חושב שהחזוני שיגיד שפה יש טענת כפסקת לחיותי. זה כמו כל עסק אחר, כי זה לא לימוד תורה. למרות שגם זה למידה. וזה לא לימוד תורה. מה זה אומר? זה אומר שברמה המוסרית יש רק את העניין של הפגיעה בפרנסה של העובדים הקיימים. הצד השני הוא לא צד מוסרי, כי אם הוא היה צד מוסרי הוא היה קיים גם בלימוד מתמטיקה. זה צד תורני. כיוון שלימוד תורה הוא כל כך חשוב, אז לכן החשיבות של התחרות בין מלמדים גוברת על הפגיעה המוסרית, כן, הערך המוסרי של לא לפגוע בפרנסה של אנשים. אז קונפליקט אולי יש כאן, אבל זה לא נכון להדגים דרך הדוגמה הזאת את העליונות של ההלכה על המוסר, כי זה לא הלכה. זה נהיה הלכה אחרי שרחמים קבעו את זה. עכשיו, מבחינתנו, זאת הלכה, כי זה כתוב בשולחן ערוך. אבל זה בסך הכל הוכנס לשולחן ערוך, או לא, שולחן ערוך מטאפורי, זה כמובן הרבה לפני. הוכנס לגמרא או לשולחן ערוך או להלכה על ידי חכמים כתוצאה מהכרעה מסברתם. זאת ממש לא דוגמה מוצלחת להתנגשות בין הלכה לבין מוסר. אני שואל מה יקרה כשחכמים אומרים שמעשה מסוים הוא לא מוסרי. גם לדעתם הוא לא מוסרי. אבל ההלכה בכל זאת אומרת לעשות את זה. עכשיו אני בקונפליקט. חזוני שיגיד גם שם כמובן שההלכה תגבר. אבל הדוגמה הזאת היא לא דוגמה שמבטאת את זה. שהיא לא דוגמה מוצלחת. אבל בכל מקרה, כשאנחנו רואים את הדוגמה הזאת, אנחנו כבר גם מבינים שאני לא חושב שהחזוניש באמת מתכוון לזהות הלכה עם מוסר, או להגיד שאין בכלל מחויבות מוסרית בעולם. ודאי שיש מחויבות מוסרית בעולם, אבל במקום שההלכה קבעה משהו, הוא גובר על המחויבות המוסרית. אז זה בעצם הניסוח השני ששמתי תחת הכותרת של החזוניש, ולא הניסוח הראשון. בניסוח הראשון אמרתי שיש בעולמו של יהודי רק הלכה, והמוסר הזאת לא קטגוריה מחייבת, כן? קטגוריה אתאיסטית, מה שלייבוביץ' אמר. הניסוח השני אמר שלא, יש מחויבות גם למוסר, צריך להיות בן אדם. אבל במקום שהמוסר מתנגש עם ההלכה, שם ההלכה גוברת. זה לא קונפליקט. אדוני שלא מכיר בקיומם של קונפליקטים. הוא אומר שההלכה באופן מהותי תמיד גוברת על המוסר, ויותר מזה הוא אומר, היא זו שקובעת את האסור ואת המותר של תורת המוסר. זאת אומרת שהמוסר נקבע על ידי ההלכה, לא שההלכה גוברת על המוסר. במובן הזה, כן יש פה איזשהו סוג של זיהוי. באותם מקומות שההלכה מדברת, שם זה לא שהיא גוברת על המוסר, אלא מי שחושב אחרת פשוט טועה מוסרית. ההלכה קובעת מה זה המוסר הנכון. זה לא אומר שאין מקומות אחרים שבהם ההלכה לא מדברת, ושם אנחנו נפעל על פי מה שהמוסר אומר. זה גם החזוניש כנראה יסכים. אז לכן נדמה לי שהניסוח, אם בכלל רואים בחזוניש את הניסוחים שהצגתי בפעם הקודמת, זה הניסוח השני ולא הראשון. אוקיי, עכשיו בואו נקרא עוד טיפה הלאה, רק כדי לחדד יותר את הדברים. עוד ב', מחובות המוסריות, שישתדל האדם לטעת בלבבו את העיקר הגדול הזה, שבכל מקרה אשר הוא נפגש עם רעהו, צריך לשקול בפלס ההלכה, לדעת מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף. כן, כשאתה נפגש בסיטואציה מסוימת, אתה רוצה לשפוט אותה, בראש ובראשונה מה שאתה צריך, זה לבדוק עם פלס ההלכה, מי צודק ומי טועה, כמו שראינו עם המלמדים. ועלו לימוד המוסר, מנחיל אהבה וחמלה להנרדף. וחמת מרורות להרודף. הרי המוסר בעצמו אומר לי להזדהות עם הנרדף. טוב, אז אנחנו ממשיכים. האינטרנט שלי כנראה ניתק, אני לא יודע בדיוק מה קרה פה. אני על הלכותי, אני מקווה שעכשיו זה יהיה בסדר, נראה. כן, אז היינו פה באות ב', החזוניש בעצם אומר שבכל מקרה שאנחנו נתקלים בו, אנחנו צריכים לשקול בפלס ההלכה מי הצודק ומי הטועה. עכשיו, המוסר בעצמו מחייב אותנו להזדהות עם הנרדף ולפעול נגד הרודף. ולכן הוא אומר שיש הכרח מוסרי שנדע מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף. זה לא רק הכרח הלכתי, זה הכרח מוסרי. וההלכה, כמובן, היא זו שקובעת מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף, כמו שראינו בדוגמה הקודמת. וזה מה שהוא אומר, מה נורא היא המכשלה ורבת הפוקה, להיות מן המחליפים את הרודף לנרדף, את הנרדף לרודף, ואשר לדעת אמיתתו, כן, מי באמת רודף ומי באמת נרדף, אין מקום זולת בספרי הפוסקים, אשר מסרום לנו מצוקי תבל, רבותינו זל. וכאן עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי קודם, עם הדוגמה של המלמדים היא, כמו שאמרתי, היא דוגמה לא מוצלחת, ואני חושב שאולי מה שבעצם הוא רוצה לומר, זה שפוסקי ההלכה צריכים גם לקבוע את העקרונות המוסריים, ואת מי רודף ומי נרדף. לא ההלכה במובן של פסוקים, או הלכה למשה מסיני או משהו כזה. החזוני שהבין יפה שזה לא הלכה למשה מסיני, וזה לא יוצא מפסוקים, ההלכות האלה. יכול להיות שמה שמתכוון לומר, אבל ברגע שהפוסקים אמרו את עמדתם בעניין הזה, אז מבחינתנו זה גם צו המוסר. כי הם אלה שקובעים מי רודף ומי נרדף. ולכן הצו המוסרי לפעול לטובת הנרדף ונגד הרודף, אמור להתיישם לפי הקביעה שלהם מי הוא הרודף ומי הוא הנרדף. ואז אולי באמת יש פה איזושהי קביעה, לא יודע, חלשה יותר או רחבה יותר, שלא מדברת על קונפליקטים בין פסוקים לעקרונות מוסר, אלא במובן מסוים דעת תורה. זאת אומרת שהפוסק אומר לי איך נכון מוסרית לנהוג, אז זה באמת צו המוסר. הוא קורא לזה ההלכה, אבל אני לא יודע אם הוא מתכוון להלכה במובנה המצומצם, או שמתכוון למה שפוסקי ההלכה גם אמורים לקבוע מה אומר לנו המוסר בסיטואציות שבהן אנחנו נתקלים. ומי שלא הוקבע בליבו היסוד הזה, עוד ג', לא יועילנו רוב לקחו ועומת שקידתו לקנות מידות מתוקנות. מה טעם לתקן את המידות? אבל כשנתקן את המידות, אז נהיה מאוד מאוד מזוהים עם הנרדף, ומאוד מאוד מתנגדים לרודף. אבל כל עוד לא נדע מי הנרדף ומי הרודף, אז ניקח את כל תעצומות הנפש המוסריות שלנו, ונפנה אותם לכיוון הלא נכון. ולכן בלי לימוד הלכה, בעצם כל התיקון המידות לא שווה כלום. כי בהיפגשו בתעצומות עם רעהו, בטח מתעצם לדין, כן, עם רעהו, בטח יתרץ משפטו כנטיותיו הטבעיות. דף עם עינן מתוקנות, אילו הוא באמת מזדהה עם נרדף ופועל נגד הרודף, לא יתאימו לעתים קרובות עם ההלכה השמימית, שקובע שהנרדף זה המלמד החדש ולא המלמד הישן. ואם יסוד משפטו יהיה מעוות, כל תולדותיו תתחייבנה להיות ילדי זרים וחבר משחיתים. אוי כי יזעק מקרי דרדקי דבמטה, כן, המלמד התינוקות של המקום, יזעק לפניו יתברך, לפני הקדוש ברוך הוא, הצילי לי מרודפי כי ימצו ממני וגומר, ומן השמיים בת כל תענהו, הוי על עושים מעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס, הלא אתה הוא הרודף, הלא אתה הוא שאינך נושא פנים לתורה, הלא כתבתי בתורתי, דמקרי דרדקי לא מצי לעכב, כן, זה רבונה כמובן מדבר, כן, לא הקדוש ברוך הוא. הציור הזה בעצם אומר שכל המידות המתוקנות לא עוזרות אם אתה לא מיישם אותן למקומות הנכונים. אני חושב שהרבה פעמים גם בזמננו, בתקופה שלנו ובמחוזותינו, אנחנו באמת נתקלים בתופעה כזאת, לפחות יש תחושה, בלי קשר דווקא לתורה, למרות שקושרים את זה הרבה פעמים לתורה, ישנה איזושהי תחושה, נגיד הרבה פעמים אנשי ימין מול אנשי שמאל, אז התחושה של הרבה אנשי ימין זה שאנשי שמאל באמת ובתמים שואפים לשאיפות מוסריות. הנרדף שלהם הוא לא הנרדף הנכון. אתם פועלים במסירות נפש למען הנרדף והמסכן והמוחלש והחלש ומה שאתם רוצים. אבל הנרדף הזה הוא לא הנרדף הנכון. ההסתכלות האמיתית בעצם אומרת שהנרדף הזה הוא הרודף. אז מה זה עוזר לי, כל המידות המתוקנות וכל המצפון המפותח שיש לך, אם אתה מפעיל אותו לכיוון הלא נכון? עוד פעם, אני לא מביא כרגע עמדה, אני רק מביא את זה כדוגמה לעיקרון הזה שמתאר כאן החזון איש. טוב, יש פה אולי באות ה' עוד נקרא קנייני מידה הרוממה של ההכנעה למשפט, כן, זה המידה הרוממה, מידה זה תיקון המידות, כן, זה מעלה מוסרית, להיות נכנע למשפט, להלכה, כן? שניים מהמה, שני דברים אנחנו צריכים כדי לקנות את הקניין הזה. ההרגל קניין אחד, והלימוד קניין שני. כידוע, אין האמונה מצומצמת מספקת לכלוא את האדם מלעשות רע, ביותו רדוף אחר שאיפתו הטבעית כנחל שוטף, והשגת השלמות שהוא מעשה ואמונתו בלתי סותרות זו את זו, צריכים לרוב ההרגל והתמדת הלימוד, אשר לתיקונם נתחברו ספרים רבים ונאמרו דעות רבות ברוב תבונות, ואשר הסכימו כולם כי רפואת המידות הם להרבות בגנותה של ההליכה אחר נטיות החופשיות של הנפש מצד אחד, ולעורר את החכנה, שימו לב להיפוך המוחלט מהרב קוק. זאת אומרת, העבודה הגדולה שלנו, תזכרו בעקדה, בפירוש שלו לעקדה שקראנו בפעם הקודמת, אצל החזון איש, הלקח הכי גדול, הקניין המוסרי הכי גדול, זה לא ללכת עם המצפון, עם המצפון שלך. לדכא את המצפון שלך, ולהכפיף אותו לקביעה ההלכתית, לגזרת הכתוב, לזאת שהנפש שלך מתקוממת נגדה. ואצל הרב קוק, אם אתם זוכרים, אל תשלח ידך אל הנער, היה הלקח החשוב של העקדה. שבסוף בסוף הנטייה הטבעית שלך היא באמת נכונה, ואתה לא צריך לכפוף אותה בפני הציווי. אני חושב שזה, הקטע הזה ממש מציג בצורה יפה את הניגוד מול התפיסה של הרב קוק. ולעורר את החובה הגדולה לשמוע את חוקי התורה ואת האבון הגדול של ההמראה על פי דרך, על פי השם יתברך בתורתו הקדושה. מצד שני, הכרת הגנות של רע והכרת החובה לשמירת הטוב יחד, מתאים את האדם לדרך הטוב ללכת בו כל הימים. ופה, את המשפט האחרון, אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף, שלא הוא מתכוון לומר שכן, אנחנו צריכים לעבוד על המידות ולהזדהות עם הנרדף ולשנוא את הרודף או להיות עם מוטיבציה לפעול נגד הרודף, אבל תמיד תמיד לזכור בהלכה לבדוק מי זה הרודף ומי זה הנרדף. ואת תיקון המידות לא מיותר, תיקון המידות נצרח, רק בלי שאנחנו נשמעים או נכפפים להלכה, אז תיקון המידות יכול להוביל אותנו לקלקול. אבל זה לא אומר שההלכה לבדה מספיקה, צריך גם את ההרגל, ההרגל הכוונה להרגיל את עצמי, עבודת המידות, להרגיל את עצמי, לעשות את הדברים על פי ההלכה ולפעול לטובת הנרדף ונגד הרודף. ואומנם תיקון הלב אין לו מזור, זולת המעשים המתוקנים, הנעשים בראשונה בכוח מכריח בהסכם קדום, וברוב המעשים הטובים הנעשים במלחמה ובאומץ נגד הרצון החופשי, מתהפך רצון הלב מרע לטוב. עכשיו תראו, זה ממש מרתק, זה המשך של האנטיתזה הרב קוק. אני מזכיר לכם עוד פעם את מה שראינו אצל הרב קוק. הרב קוק טוען, הסביר שם בקטע האחרון שקראנו, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להעביר את אברהם את כל הסאגה הזאת, עד שהוא מגיע למסקנה של אל תשלח ידך אל הנער. אז הוא אמר, כי אנחנו חייבים לקנות את הכפיפות לדברו של הקדוש ברוך הוא, ורק אחרי זה אנחנו יכולים להאמין לנטיות הפשוטות שלנו, או ללכת עם הנטיות הפשוטות שלנו. החזון איש אומר משהו מאוד דומה. הוא אומר, תיקון הלב אין לו מזור, אני חוזר לתחילת עוד וב, כן? זולת המעשים המתוקנים, הנעשים בראשונה בכוח מכריח, בהסכם קדום. זאת אומרת, אתה צריך להכריח את הנטייה הטבעית שלך ללכת על פי ההלכה. ועכשיו, רק הוא טוען שעם הזמן, שזה בסך הכל די דומה לרב קוק, שימו לב, עם הזמן מתהפך רצון הלב מרע לטוב. זאת אומרת, עם הזמן אתה תקנה כבר איזושהי הזדהות עם ההוראות ההלכתיות, כך שאפילו הנטיות הטבעיות שלך ילכו לכיוון ההלכתי, ולא תצטרך להיות בקונפליקט. וכאן, למרות שזה מאוד דומה לרב קוק, לדעתי זה ממש הפוך. כשמסתכלים על זה בנחישות וברגישות, רואי זה ממש הפוך. הרב קוק טוען שאחרי שאנחנו נקנה את מידת הכניעה לקדוש ברוך הוא ולהלכה והכל, אחרי זה אנחנו צריכים ללכת אחרי המידות הטבעיות שלנו ולא לשנות אותן. אותן מידות טבעיות שהיו לנו תמיד, אהבת אב לבנו, כמו שהוא אמר אצל אברהם אבינו, והכל. רק בדרך צריך לקנות גם את מידת הכניעה או המחויבות לצו של הקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו לא נעשה סתם דברים כל מה שבא לנו. אבל ברור שבסוף בסוף הרב קוק מעניק משקל חשוב מאוד לנטיות הטבעיות, והוא אומר יותר מזה, לא ייתכן שהצו ההלכתי יסתור את הנטיות הטבעיות. החזון איש פה מדבר על כיבוש, לא על השלמה, הוא מדבר על כיבוש. זאת אומרת, בסוף בסוף, כשאתה תתרגל ותלך כל הזמן עם ההלכה, גם הנטיות הטבעיות שלך כבר יפסיקו ללכת לכיוונים אחרים, והם בעצם ילכו כבר עם ההלכה. אתה תמצא את עצמך מזדהה עם ההלכה. בעצם אתה תחסל את המוסר הטבעי שלך, ולא להפך, ולא תאפשר לעצמך להשתמש במוסר הטבעי שלך, תחסל אותו. רק שבהסתכלות השלמה, בעצם מה שיוצא, זה שהנטייה הטבעית שלך תוביל אותך לכיוון ההלכתי. עוד פעם, תשבו את זה לרמב״ם שקראנו בפרק ה-68 פרקים, שאומר שבמצוות מוסריות יש עניין שהאדם גם יעשה זה מתוך הזדהות, ובמצוות פולחניות, מצוות, חוקים, לא משפטים, שם יש עניין דווקא אפשי ואפשי ומה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי. כולם מדברים בצורה מאוד דומה, אבל כל אחד לוקח את זה לכיוון בעצם אחר. בהסתכלות פשוטה אפשר לראות את כולם באותה צורה, אבל זה ממש כיוונים, זה שלושה כיוונים שונים. ממש שלושה כיוונים שונים. אגב, במאמר מוסגר, זאת תופעה רווחת, קצת לא נעים לדבר על זה, אבל נדמה לי שמי שמדבר על זה בדרך כלל מצטייר אצל אנשים כאנטישמי. אבל האמת היא שאני חושב שיש בזה משהו, ואי אפשר להתעלם מהאמת. ישנה תופעה רווחת מאוד, שאנשים שהם יראי שמיים באמת, זאת אומרת, שמחויבים להלכה ומדקדקים בהלכה, מאבדים את הרגישות המוסרית שלהם. חלק מהם הופכים את זה לאידיאולוגיה, כי הרגישות המוסרית זה יצר הרע, זה בא בקונפליקט מול ההלכה, ואני צריך הרי להיות נאמן רק להלכה. ומעשים שבכל יום, אני פגשתי מקרים באמת, ועוד פעם, לא במקום שבו, נגיד, היה איזה בחור בישיבה בירוחם, זה דפנה מזכירה לי תמיד את הסיפור הזה, היו כמה אחים שלמדו שם בישיבה, וההורים רצו לאסוף אותם לכינוס משפחתי, רצו להיפגש. אז אחים, שלושה מהם למדו, היו כמה אחים, שלושה מהם למדו בישיבה. אז שניים מהם למדו ללכת, אבל השלישי הודיע שהוא לא הולך. למה הוא לא הולך? כי הרב בלומנצוויג, ראש הישיבה, אמר שלא נכון ללכת, צריך להישאר בישיבה וללמוד, ולא, אם היית נמצא בעבודה, היית הולך לפגישה עם ההורים, אז בישיבה זה כמו בעבודה. עכשיו, יש מקום לסברה הזאת. לא אומר שאין מקום לסברה הזאת, אבל התחושה איכשהו הייתה, שלפחות במה שהתרשמתי, או התרשמנו, שליבו היה גס במחויבות הזאת, בחשיבות שיש להורים בכינוס המשפחתי הזה. איכשהו מה ברור שיש לימוד תורה, ולכן בכלל הוא איבד את הרגישות, הוא לא היה נראה שהוא בקונפליקט בכלל. זאת אומרת, זה ברור, זה פשוט ככה, זאת ההלכה, וזה ממילא זה גם המוסר, וממילא אין מה להיות בקונפליקט, כי זה להפך, מה שאני מצטייר את האנשים כמוסר, זה יצר אורי. ואני חושב שזה דבר מאוד נפוץ, אני פגשתי את זה פעמים רבות, מאוד נפוץ, דווקא אצל אנשים שבאמת מחויבים להלכה על כל פרטיה ודקדוקיה, זה הרבה פעמים, לא תמיד כמובן, אבל הרבה פעמים זה מביא לאיזשהו אובדן של הרגישות המוסרית. הם חושבים שהרגישות, אין מקום לשום דבר חוץ מההלכה, ולכן כשהמוסר אומר משהו אחר, זה רק אומר שזה יצר הרע. צריך לכפוף אותו אל ההלכה ולהשתדל גם לדכא את זה כך שלאבא זה כבר יתאפס לכיוון הנכון. זה בעצם מה שהחזון איש מתאר כאן. כן, מתהפך רצון הלב מרע לטוב. רע זה כמובן הנטייה המוסרית הטבעית, וטוב זה הקביעה ההלכתית. כן, הרע זה הרצון לדאוג למלמדים הישנים, והטוב זה ההליכה עם המלמדים החדשים. אוקיי? אז הוא אומר, הולך אדם וקונה את הטוב על ידי ההרגל, להתגבר כפעם בפעם, על התאווה החומרית ועל נטיות נפשיות לעשות מעשה על פי הוראת השכל וחובת התורה, ולאט לאט הוא מתרגל אל הטוב בנטייה עצמית וחופשית. בעצם מתרגל אל הטוב במרכאות, זאת אומרת אל ההלכה, כן? כך שזה אצלו כבר נהיה גם טבע, אוקיי? ואני מזכיר לכם שוב את הרמב״ם שאומר שאין עניין לעשות את זה בהלכות החוקיות. בהלכות המוסריות אולי כן, אבל לא בהלכות החוקיות. וזו הדרך הישרה לקניין הטוב על פי ההרגל, וגם קניין הטוב על פי הלימוד, הוא בראשונה במלחמה לענות ולהכריע את החופש התאווני, כי על הרוב לא ימצא חפץ בשקידה בספרים המגנים את חמדת התענוגים והמתים אל הצניעות והפרישות, ומחזיקים את הנער ברסן נגד השובבות. ומן ההכרח להשתמש הסכם קדום, כן, בכפייה, עוד פעם יש פה עניין של כפייה, לשקוד ספר, לא יודע מה זה המילים האלה, כפייה נמרצה כנראה על הטבע הדמיונית. בכל אופן, הניסוחים שלו הם ניסוחים מרתקים בדמיון שלהם למה שראינו אצל הרב קוק, וכשמסתכלים ברזולוציה יותר גבוהה, אז רואים עד כמה זה לא דומה, עד כמה זה שונה, למרות שזה מאוד, נראה על פניו מאוד דומה. כולם מדברים על זה שצריך בהתחלה עקדה, ואחרי זה אל תשלח ידך אל הנער. רק שאצל הרב קוק אל תשלח ידך אל הנער, הכוונה תחזור למוסר הטבעי. ואצל החזון איש, אל תשלח ידך אל הנער, זה שאתה תרצה באופן טבעי לעקוד את הנער. אתה לא צריך עכשיו להכניע את הנטיות הטבעיות שלך בפני הציווי של הקדוש ברוך הוא. שזה בעצם, הייתי אומר, זה קירקגור, במובן מסוים. אוקיי, אז בואו נסכם רגע איפה אנחנו עומדים. אז ראינו תפיסה אחת, שאני אומר, הכנסתי אותה תחת החזון איש, שזה עליונות או בלעדיות של ההלכה. אמרתי, שני ניסוחים. או שיש רק הלכה והמוסר לא מעניין, או שלפחות כשההלכה מדברת, אז בוודאי שהיא גוברת, ולמוסר אין מה להגיד, הוא לא יוצר קונפליקט. אוקיי? אלה שני הניסוחים שהכנסתי תחת החזון איש. הרב קוק שאומר הפוך בדיוק, זאת אומרת, הכל מוסר. גם ההלכה בסופו של דבר אמורה לקלוע למוסר, ושוב, לא להגדיר מחדש את המוסר. המוסר הטבעי שלנו זה המוסר, זה לא מוסר אחר, אין איזה מוסר עליון. אז זה המוסר הרגיל, וההלכה בעצם היא קולעת אליו בצורה הכי טובה. ראינו את הרמב״ם בפרק השישי, שאומר שיש שני חלקים בהלכה, שזה אמרתי, זאת התפיסה המקובלת בעצם. יש את החלק של המשפטים ואת החלק של החוקים, החלק של המשפטים זה המוסר, לא תגנוב, לא תרצח, קבל את אביך ואת אמך, ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים האלה, כן, לא תיקום ולא תיתור, וכל הדברים האלה שזה הלכות מוסריות, וחוץ מזה יש חלק אחר בהלכה שהוא חלק פולחני, החוקים, שזה חלק אחר. ואז לפי התפיסה הזאת, בעצם המוסר, במובן מסוים, כלול בתוך ההלכה, לא זהה עם ההלכה, אבל כלול בה, הוא חלק ממנה. הגישה החמישית, שניים של החזון איש, אחד הרב קוק, אחד הרמב״ם, הגישה החמישית זה ליבוביץ', שאומר שיש מקבילות, המוסר הזאת קטגוריה אתאיסטית, דיברתי על זה, וההלכה, זה ההלכה, והם שניהם בעצם שני מישורים מקבילים, ואמרתי שטועים אלה שאומרים שליבוביץ' בכלל לא מחויב להלכה, כי זאת קטגוריה אתאיסטית, זה לא נכון, מה שליבוביץ' טוען רק, שהוא מחויב להלכה בתור בן אדם, לא בתור יהודי, למוסר, סליחה, להלכה הוא מחויב בתור יהודי, למוסר הוא מחויב כמו כל בן אדם אחר. בן אדם בעצם בנוי משתי קומות, הקומה האוניברסלית, הכלל האנושית שמחויבת להלכה, והקומה השנייה זה הקומה ההלכתית. זה התפיסה החמישית.
ואם יש התנגשות ביניהם לפי ליבוביץ', בין ההלכה למוסר?
בפעם הקודמת אמרתי, אני לא 100% בטוח מבחינת מקורות אצלו, לא זוכר כרגע דברים שהוא כתב, אבל די ברור לי שמבחינתו ההלכה גוברת על המוסר. עוד כך צריך להיות, זאת הנגזרת משיטתו. הוא מבחינתו, כן, שבעצם כל מה שאנחנו אמורים לעשות כל הזמן זה רק עקידה. זאת עבודת השם. עבודת השם במהותה זה עקידה, עקידה מתמדת. הטענה שאני רוצה לטעון, שהתפיסות האלה הן כולן תפיסות בעייתיות. אני לא מסכים עם אף אחת מהן, אני מנסה להציע תפיסה שישית. התפיסה שלי אומרת, כמו ליבוביץ', שההלכה והמוסר זה שתי קטגוריות מקבילות וזרות, זרות לחלוטין, לא כמו הרמב״ם, אבל בשינוי אחד. הטענה שלי זה שההלכה והמוסר שניהם זה רצון השם. בניגוד ללבוביץ' הוא אמר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, אני טוען שהמוסר הוא רצון השם. עכשיו, נקודה, אני אגיד כמה נקודות שקשות לי בתפיסות האחרות, ואז אני אפרט יותר את מה שאני מציע. בעצם הזיהוי שעושה הרב קוק אני חושב שבמובן מסוים מרוקן את המוסר מתוכן. כי הוא בעצם אומר שכשאתה מסתכל על ההלכה, ההלכה קולעת בצורה טובה ביותר למוסר, למרות שהוא לא מזלזל במוסר הטבעי, ברגשות הפשוטים שלנו, במצפון שלנו. זה מבחינתו המוסר. במובן הזה הוא לא כמו החזון איש. הוא מכיר במוסר הטבעי כמה שהוא מחייב. זה מה שנקרא מוסר. רק הוא טוען שההלכה תמיד מתאימה לזה. שזה תפיסה א' מאוד מוזרה, וב' במובן מסוים, זה קצת מרוקן את המוסר מתוכן, כי כשאני מסתכל עכשיו על הריגת המלאק, או על אפילו על המלמדים שדיברנו עליהם קודם, אז מה אתה רוצה בעצם לומר לי? שזאת הקביעה המוסרית הכי נכונה, זה המוסר האמיתי, ומה שאני מרגיש שבעצם אני מזדהה עם המלמדים הישנים כי הם הנרדפים, או עם התינוק המלאקי שלא עשה כלום, ובכל זאת אומרים לי להרוג אותו, אז זה בעצם, זו טעות מוסרית? זה מה לא צריך להיות בקונפליקט? זה טעות מוסרית פשוט, ההלכה אומרת לי שאני התבלבלתי. המוסר אומר משהו אחר? זה נשמע מוזר, זה בעצם אומר שמה שאנחנו רגילים לקרוא מוסר, זה לא מה שנקרא מוסר. בעצם הרב קוק מתרגם את זה להלכה וממשיך לקרוא לזה מוסר. מוסר, אני חושב, מעצם הגדרתו, זה מה שכל אחד מבין שראוי לעשות. זה לא איזה משהו שנמצא בשמיים וגזרות הכתוב, אין גזרות הכתוב מוסריות, אין דבר כזה. גזרת הכתוב מוסרית זה אוקסימורון. מוסר זה מה שכל אחד מבין שצריך לעשות. לפעמים אפשר לטעות, אפשר להתבלבל, זה ברור שאפשר לטעות. אחרי שישכנעו אותי, אני אשתכנע שטעיתי, ואז אני אשיג את המסקנות. אבל זה לא איזה גזירת הכתוב, אלא פשוט טעיתי בשיקול שלי. כל אחד יכול לטעות, זה ברור. אני אתן לכם אולי דוגמה שתחדד את זה יותר. הייתי פעם אצל הרב דסלר, במכתב מאליהו, שהוא טוען, הרי כתוב שתלמיד חכם משנה מדיבורו בשלושה דברים. כן, יש דברים שבגללם מותר לשקר, לשנות בדיבורו, מה שנקרא אצל חז"ל. אז הרב דסלר כותב שדבר, תגיד למשל, פריאה ורבייה, שממש כתוב שלושה דברים שאדם, או לא, כן, לא להגיד שהאוכל שמישהו נתן לי כשהתארחתי אצלו היה יותר מדי טוב, כי אז כולם ירצו להתארח אצלו, או מפני השלום, מותר לשנות מפני השלום, אוקיי? אז אומר הרב דסלר, כשאתה משנה מפני השלום, זה בכלל לא נקרא שקר, זאת האמת. למה? כי שקר פירושו משהו שאותו אסור לומר. אבל פה הרי זה בדיוק מה שצריך לומר, ההלכה אומר שמותר לשנות מפני השלום, או צריך לשנות מפני השלום. אז אם זה ככה, אז מה שאתה משנה פה זאת האמת, זה לא שקר בכלל. עכשיו, אפשר להתייחס לזה כאיזושהי אמירה סמנטית, האם זאת סתם אמירה סמנטית, על שמה הוא כותב אותה. מה הוא בא ללמד אותי את המילון, הרב דסלר. ברור שהוא בא להגיד פה אמירה ערכית. והאמירה הערכית שלו אומרת, הדבר הזה הוא בכלל לא שקר, אין קונפליקט. כשאתה משקר בגלל השלום, אין קונפליקט. זאת, זה מה, גם חובת אמירת האמת, וגם חובת השלום, שתיהן מורות לי להגיד את אותו דבר. עכשיו, זה בעיניי שערוריה. זאת שערוריה. זה לרוקן את המושג שקר ואמת מתוכן. אתה בסך הכל מזהה את המושג אמת עם המושג שלום. אבל המושג אמת מתנגש עם המושג שלום. יש קונפליקטים. אין מה לעשות. הרבה פעמים לעמוד על האמת מביא לחוסר שלום, ולהפך, שלום מחייב לוותר על האמת. אי אפשר, מה תגיד לי? לא, לא ויתרת על האמת, זאת האמת עצמה. זה סתם מכבסת מילים. אז ברור שיש פה מחיר. כשאני משקר למען השלום, נכון, צריך לעשות את זה, זה מה שחזל אומרים. אבל אי אפשר להגיד שאין פה מחיר. יש מחיר, הדבר הזה הוא שקר, הוא לא אמת. שקר זה להגיד משהו שהוא לא נכון. נכון, מוצדק להגיד את זה לפעמים, כי ערך השלום גובר על ערך האמת. אבל אי אפשר להגיד שזה לא שקר. זה פשוט מכבסת מילים מטורפת. ובמובן מסוים אני מרגיש שחלק מהגישות שמזהות הלכה עם מוסר, הן לא מזהות הלכה עם מוסר, הן פשוט מגדירות את ההלכה, מגדירות את ההלכה מחדש וקוראות למוסר. זה הכל. המוסר הכל אומרות לי, תלך עם ההלכה. ההלכה תמיד עליונה, אז לפי החזון היא שההלכה תמיד עליונה וגוברת על המוסר. ולפי הרב קוק, ההלכה תמיד קולעת אל המוסר. תכלס בשורה התחתונה, תמיד צריך לעשות את ההלכה. מה זה משנה עכשיו? ולא רק שתמיד צריך לעשות את ההלכה, אלא זה גם מה שהם שניהם קוראים מוסר. במובן מסוים הם שניהם, אמרתי שהם שניהם, בסופו של דבר, בפרקטיקה מאוד דומים. הבאתי כמה דוגמאות שבכל זאת יהיה הבדל ביניהם, אבל בפרקטיקה בהרבה מאוד מקרים הם יהיו מאוד דומים, למרות שהתיאולוגיה שלהם שונה לחלוטין, של החזונית ושל הרב קוק. ואיכשהו המשותף לשניהם, מה שמשותף לשניהם מקומם אותי מאוד. המכבסת מילים הזאת שבעצם מנסה לגרום לי להתנקר לתחושות המוסריות הפשוטות שלי. אני יודע מה זה מוסר, אל תספר לי סיפורים. אני יודע שלהרוג תינוק זה לא מוסרי. אל תספר לי שלהרוג תינוק זה מוסרי. או להפריד אישה מבעלה, כשהם אוהבים אחד את השני ורוצים להישאר ביחד, ועושים טרגדיה, כי אנשת כהן שנאנסה, זה עוול מוסרי, נקודה. אני יודע את זה ואף אחד לא יספר לי אחרת. יכול להיות שצריך לעשות את זה כדי לשמור את קדושת הכהונה, אז אני אחרוק שיניים ואני אעשה את זה. אבל אל תספר לי שזאת ההוראה המוסרית. זאת מכבסה. זה פשוט אמירות מקוממות בעיניי. כן, הסטטוס של ממזר. הילד המסכן הזה שנולד להורים שלו, ולא יכול להתחתן עם אף אחד בגלל שההורים שלו עשו מה שהם עשו. אז מה זה? זה מה שהמוסר אומר. זה פשוט אבסורד להגיד דבר כזה. זה להפוך את המילה מוסר לריקה מתוכן. זה הכל. אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה מוסר, ברגע שאתה מרוקן אותו מתוכן. כן, אני לא מדבר על מעמד האישה, חוסר היכולת שלה להתגרש, כן, או שאפשר לגרש אותה בעל כורחה, פסלות שלה לעדות ולדין. כל הדברים האלה הם פסגת המוסר, לפי הרב קוק, וגם לפי החזוניש בעצם הם פסגת המוסר, כי מבחינתו מה שההלכה אומרת זה המוסר. אז הם מאוד דומים במובן הזה. אגב, הרב קוק כותב בהסכמה שלו לפסקי עוזיאל, לשו"ת של הרב עוזיאל, נגד בחירת נשים, מישהו כותב שם, או שזה לא שם, אני כבר לא זוכר. כותב, הוא מתנגד מאוד לזכות בחירה לנשים. מבחינתו זה עיקרון מוסרי, לא לתת לנשים לבחור, אוקיי? אתה יכול להגיד לי, זה נגד הצניעות, זה פה, זה שם, ולכן אין ברירה, אני צריך לשלול מהם את הזכות לבחור. ואני בטוח שאם הייתי שואל את הרב קוק, הוא היה אומר שזה מה שהמוסר מחייב. ולכן בעיניי הגישה הזאת היא גישה מקוממת. התפיסה של ליבוביץ' היא בעיניי תפיסה כמעט נכונה, הבעיה שלי איתה זאת בעיה, הייתי אומר, הלכתית. או מתה הלכתית, דיברתי את זה בפעם הקודמת, ושלבוביץ' בעצם אומר לנו לעבוד עבודה זרה בשיתוף. זאת אומרת, להיות נאמן לשתי מערכות נורמטיביות, שיש להם מקורות שונים, אחת זה מהקדוש ברוך הוא, זה ההלכה, והשנייה זה המוסר. וכמו שאמרתי, גם במקום, אפילו אם אני מקבל את זה שההלכה תמיד תגבר על המוסר, בכל מצב של קונפליקט, זה לא משנה. עצם העובדה שאני מחויב למשהו שמקורו לא מהקדוש ברוך הוא, יש פה איזשהו מימד, ואפילו אולי ממש הלכתי, אני לא יודע, של עבודה זרה. אתה בעצם מקבל על עצמך עול של מקור סמכות אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא. וזה תפיסה בעייתית במשקפיים הדתיות, אין בזה בעיה לוגית, כמו שאמרתי. כפילות נורמטיבית זה עקבי לחלוטין מבחינה לוגית. במיוחד שאחד מעקרונות הערך הם עקרון ערך גורף. אבל מבחינת התפיסה ההלכתית או התורנית, זה דבר בעייתי. כי אתה לא יכול להיות מחויב למקור תוקף אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא, גם כשאין קונפליקט. זה מה שאני רוצה לטעון, לא בגלל שאתה עובר על ההלכה, בגלל המוסר, אתה לא עובר. זה ליבוביץ' שההלכה תמיד גוברת. אז אין בעיה, אתה אף פעם לא עובר על ההלכה. אני טוען שעצם המחויבות למוסר, אם הוא קטגוריה אתאיסטית, היא עבודה זרה. ולכן, אני רוצה לטעון את הטענה, עכשיו אני ארחיב קצת יותר, אז מה אני רוצה לטעון כנגד כל הגישות האלה? אני רוצה לטעון טענה שבמבט ראשון אולי לא כל כך אינטואיטיבית, אבל אני חושב שהיא עומדת במבחן הכי טוב מול העובדות ומול ההיגיון. אני רוצה לטעון נגד הרמב״ם, נגד הרב קוק, נגד החזון איש, ובמובן מסוים גם נגד ליבוביץ', אפילו נגד ליבוביץ', ואני רוצה לומר שיש שתי מערכות מקבילות וזרות לחלוטין. אין בהלכה שום זיקה למוסר. שום זיקה למוסר, גם לא ההלכות שלא תרצח, לא תגנוב, קבל את אביך ואת אמך, לא קשורות למוסר בשום צורה. זאת הטענה שלי. המחויבות המוסרית היא קטגוריה עצמאית וחוץ הלכתית, לגמרי, מקבילה. עוד מעט אני אסביר מה בדיוק הדבר הזה אומר, ולמה אני אומר שלא תרצח זה לא עניין מוסרי, אז אני אדבר על זה עוד רגע. אבל זאת בעצם הטענה. ועכשיו אני רוצה לטעון, להתקדם אל הטענה הזאת בשלבים. אז שלב ראשון, אני רוצה להצביע על שלוש קטגוריות הלכתיות, או שלושה סוגים של הלכות שאנחנו יכולים למצוא בהלכה. הסוג הראשון, זאת הלכה מוסרית, במרכאות, לא תרצח, לא תגנוב, צדקה וכו'. הסוג השני, זאת הלכה א-מוסרית. הלכה המוסרית היא גם איסור אכילת חזיר, משהו שלא נוגע למוסר, לא בעד ולא נגד, הוא אדיש למוסר, כן? שקוף למוסר. זאת הלכה א-מוסרית. ויש הלכות שהן אנטי-מוסריות. הלכות אנטי-מוסריות זה הדוגמאות שהבאתי קודם, כן, הצלת חיי גוי בשבת, פרידת אשת כהן שנאנסה מבעלה, תינוק המלכי, מעמד האישה בכל מיני הקשרים וכו'. אז כל ההלכות האלה הן אנטי-מוסריות, זאת אומרת, הן מתנגשות עם המוסר. אלה שלוש קטגוריות. עכשיו, אני רוצה להתחיל דווקא עם ההלכות האמוסריות. הרב קוק הרי טוען שההלכה היא בעצם הדרך המיטבית להגיע לפתרון המוסרי הנכון, לפתרון המוסרי המושלם. ומבחינתו כל ההלכה בעצם מיועדת להשיג או לממש ערכים, ערכי מוסר. אז אני שואל את עצמי, בהלכות המוסריות, איך אתה יכול לראות את זה? איסור אכילת חזיר, חלב, דם, לא יודע מה, כל מיני טומאה וטהרה, כל מיני דברים כאלה. קורבנות, אני לא יודע. איך זה בא להשיג מטרות מוסריות? איזה מטרות מוסריות זה בא להשיג? איסור אכילת חזיר. אז הרב קוק יש לו איזה שהם הסברים בציצית, תפילין, אני לא משנה, כל מיני. יש לו איזה שהם הסברים לנבוכי הדור, הייתה שנה שלמדנו את זה, אז ראינו שם כל מיני טעמי מצוות שהוא מציג שם, ויש לו כל מיני הסברים, בוא נגיד, מתקרחץ. הסברים סופר מפוקפקים, ואני משתמש בלשון עדינה, ואותו דבר אגב כמו בחלק השלישי של הרמב״ם במורה נבוכי. הסברים צולעים להפליא בטעמי המצוות. וההסברים האלה, אני חושב, מחדדים מאוד עד כמה אותם אנשים שמנסים לזהות את ההלכה עם מוסר, נכשלים, או מגיעים למחוזות מאוד מאוד דחוקים כדי להצליח ולעשות את זה. התפיסה היותר פשוטה והגיונית בעיניי, זה שלהלכות האלה יש מטרות אחרות, לא מטרות מוסריות. אני אקרא להם עכשיו לצורך הדיון מטרות דתיות. בסדר? האיסור אכילת חזיר, טומאה וטהרה, קורבנות, לא יודע, מקום דברים כאלה, כל ההלכות האמוסריות, אוקיי? אלה ההלכות שמטרתן היא מטרה דתית ולא מטרה מוסרית. נעזוב כרגע את ההלכות המוסריות, ההלכות המוסריות, לא תרצח, לא תגנוב, לצורך הדיון כרגע, אני עוד מעט אסוג מזה, לצורך הדיון כרגע, הן באות להשיג, לממש ערכים מוסריים, בסדר? אבל ההלכות האמוסריות באות להשיג ערכים אחרים, לא יודע, לתקן את הנצח שבאות, אין לי מושג, לא יודע מה, משהו, אוקיי? עכשיו, אם באמת זה כך, אז יוצאת לנו מסקנה ראשונה, שהיא מתחילה להוביל למודל שאני מנסה להציע. המסקנה הראשונה אומרת, וזה חוזר לדברים שדיברתי עליהם בהקדמות לעניין, שכשאני מדבר על ערכים, יש כמה סוגים של ערכים. לא כל הערכים הם ערכי מוסר. יש ערכים מסוגים אחרים, לא מהסוג המוסרי, אלא מסוג אחר. ואני אקרא להם כאן ערכים דתיים. כמו שיש ערכים מוסריים, יש גם ערכים דתיים. דיברנו על ערכים אנושיים, על ערכים משפטיים, על כל מיני ערכים מסוגים שונים, ועכשיו אני רוצה להוסיף ערכים דתיים. יש ערכים מוסריים וערכים דתיים, זה קודם כל. זה אנחנו רואים מתוך הניתוח של שלושת הסוגים, סוגי ההלכות האלה שמניתי קודם. עכשיו, אם זה באמת כך, צעד הבא, בואו נלך להלכות האנטי-מוסריות. ששם באמת יושב הקונפליקט בין ההלכה לבין המוסר. אז כל אלה שאומרים שאין קונפליקט, בעיניי מרוקנים את המושג מוסר מתוכן. ברור שיש קונפליקט. אבל העובדה שיש קונפליקט לא צריכה להבהיל אותנו. ראינו בהקדמות כבר, שקונפליקטים בין שתי מערכות לא אומרים שאני לא מחויב לשתיהן. אני מחויב לגמרי לשתיהן, להפך. דווקא בגלל המחויבות שלי לשתי המערכות, אני נמצא בקונפליקט. ולכן, כאשר אני מדבר למשל על הריגת תינוק המלכי, או על הצלת חיי גוי, חילול שבת להצלת חיי גוי, אז אני אומר, מבחינת הצו המוסרי, המעשים האלה הם לא מוסריים. מבחינת ההלכה, אני חייב לעשות אותם, כי יש איזשהו ערך דתי שאותו המעשים האלה באים להשיג, או בו הם באים למנוע פגיעה. בסדר? ערך דתי. אבל הערך המוסרי נפגע מהמעשים האלה. זו המשמעות של המקבילות בין הקטגוריה המוסרית לקטגוריה ההלכתית, שבהלכות האנטי-מוסריות, בעצם ישנה, בהלכות האמוסריות, אז יש רק ערך דתי, והערך המוסרי לא, לערכים המוסריים אין מה להגיד בתחומים האלה. בהלכות האנטי-מוסריות, לשתי המערכות יש מה להגיד, ולכן כאן נוצר קונפליקט. אבל קונפליקט, כמו שאמרתי קודם, הוא לא בעיה, הוא לא בעיה מהותית. אין שום בעיה בזה שנוצר קונפליקט. זה לא מעיד על זה שאני לא מחויב לשתי המערכות. כמו, את זוכרים את הקונפליקט של התלמיד של סרטר, או פיקוח נפש ושבת, או כל הקונפליקטים שדיברנו עליהם בעבר, או השוקולד, כן, הטעם מול הבריאות. זה שיש קונפליקט, זה לא אומר שאני לא מחויב גם לבריאות וגם לטעם. נכון, במקרה המסוים הזה הם מתנגשים ואני צריך להחליט. אבל זה שהם מתנגשים ואני צריך להחליט, זה אומר שאני לא מחויב לאחד מהם, אני מחויב באופן מלא להלכה. ואני מחויב באופן מלא למוסר. ובדיוק בגלל זה ישנם מצבים שאני בקונפליקט. ואין עם זה שום בעיה. להפך, אדם שמחויב לשני המערכות, צפוי שהוא ייקלע מדי פעם לקונפליקטים. זה רק צפוי וברור שזה יקרה. אין בזה שום בעיה. השאלה הגדולה זה מה לעשות. אוקיי, איך להכריע את הקונפליקט, מה לעשות בפועל? עוד רגע נראה. בואו נעבור עכשיו להלכות המוסריות. עכשיו אני רוצה לטעון יותר מזה. אם באמת מדובר בשתי קטגוריות נפרדות, הלכה ומוסר, למה בכלל להניח שיש חלק מההלכה שנוגע למוסר? מה שהרמב״ם אמר, כן, שיש הלכות מוסריות וחוקים ומשפטים. אני רוצה לטעון שכל ההלכות נועדו להשיג מטרות דתיות בלבד. עריכי מוסר אינם מעניינה של ההלכה. הם מעניינו של המוסר. ולכן, למשל, אין דבר כזה בעיניי מוסר יהודי. יש מוסר. ואם המוסר אומר משהו, כל באי עולם מחויבים לו. לא קשור ליהודי ולא יהודי. יש מוסר נכון ולא נכון. אפשר להתווכח. מה זה המוסר הנכון והלא נכון? אין דבר כזה מוסר יהודי. מוסר יהודי זה אוקסימורון. ההלכה היא יהודית. המוסר מחייב את כל באי עולם. וככזה הוא אוניברסלי והוא לא קשור להלכה, ויכול לפעמים גם להתנגש עם ההלכה. ועכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. הרבה פעמים שואלים למה התורה כתבה את לא תרצח, אבל זו סברה פשוטה שאסור לרצוח. כן, הקדוש ברוך הוא בא אל קין ואומר לו, אי אבל אחיך, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. הרבה לפני שהוא ציווה על קין את הציווי שופך דם האדם או לא תרצח, או כל הציוויים שמופיעים בתורה. כבר אז הייתה תביעה כלפי קין. למה רצחת? זאת אומרת, אתה צריך להבין לבד שאסור לרצוח. אז למה צריך לכתוב את לא תרצח? למה לקרא? סברה הוא. הטענה שלי זה שלא תרצח נכתב כדי להטיל איסור דתי על המעשה הזה, מעבר לאיסור המוסרי שקיים בו גם קודם. אבל מטרת האיסור לא תרצח היא השגת או מניעת פגיעה בערך דתי. לא קשור בכלל למוסר. הערך המוסרי קיים עוד לפני הציווי וגם אחרי הציווי, והוא בלתי תלוי בציווי. למשל, אתן לכם דוגמה. יש כללים בלא תרצח, כללים פורמליים. מצמצם, גרמה, בשינוי, אתה עושה כל מיני פטנטים, מקרב את הדבר אצל האש או את האש אצל הדבר, גמרא בסנהדרין, משחקת עם הרבה אפשרויות, ויש הרבה מצבים שבהם אתה פטור. לא עברת לא תרצח, אתה פטור ממיתה. השאלה האם לא עברת לאיסור המוסרי של רצח? ברור שכן. אם רצחת מישהו בגרמה, אתה רוצח לכל דבר ועניין. מוסרית. הלכתית לא. למה לא? הרי אם הצו לא תרצח, בא להשיג את הערך המוסרי, מה אכפת לי אם רצחת בגרמה או לא? מי זה מעניין? לרצוח בגרמה, אגב, זה רצח ודאי. זה רצח בטוח. את לא עשית את זה בידיים. זה הכל. אז מה? זה שעשית את זה ככה, אבל באופן ברור וכתוצאה מזה בן אדם מת. למה אתה לא רוצח? אתה רוצח לכל דבר. ברמה המוסרית אין שום הבדל. שום הבדל שבעולם. למה ההלכה עושה הבדלים? בין מצמצם וגרמה וכל מיני דברים כאלה. כי ההלכה לא מדברת על ההיבט המוסרי. ההלכה מדברת על הבעיה הדתית שברצח. הבעיה הדתית שברצח לא קיימת אם אתה עושה את זה בגרמה. שם קיימת רק הבעיה המוסרית. אם אתה עושה את זה בידיים, אז חוץ מהבעיה המוסרית, יש גם בעיה דתית. כשאומרים שיש אין לא תרצח על גוי, יש שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, אין לא תרצח על גוי. אז כולם מתקוממים, באים בטענות, איך זה יכול להיות? איזה אפליה הזאת? מה, דמו של הגוי פחות אדום? הוא לא בן אדם? איזה מין חוסר מוסריות זה? זה דברי הבל. למה? כי האיסור המוסרי לרצוח גוי קיים בדיוק כמו על היהודי. האיסור הדתי לרצוח גוי, הוא לא תרצח, אלא שופך דם האדם, הוא איסור אחר. לא קשור למוסר. ברמה המוסרית אין הבדל בין גוי ליהודי. האיסור לרצוח גוי והאיסור לרצוח יהודי הוא אותו איסור מוסרי, בדיוק. ההבדל ביניהם הוא הבדל דתי. והבדלים דתיים באים להשיג כל מיני עניינים רוחניים, לא קשור למוסר. אז יש הבדלים רוחניים בין יהודי לבין, לבין גוי, ובמובן הרוחני זה עושה משהו אחר. כשאתה רוצח יהודי אתה פוגע בנצח שבעוד, כשאתה רוצח גוי אתה פוגע בתפארת שביסוד. בסדר? ולכן זה שופך דם האדם וזה לא תרצח. אוקיי? אבל זה לא הבדל מוסרי, מה זה קשור למוסר בכלל? אותו דבר עם גזל גוי. גזל גוי לפי כמה ראשונים לא אסור מן התורה, לא תגנוב, לא כתוב על גוי. לפי אותם ראשונים. אז מה? רבי שמעון שקופ אומר, אבל איסור דאורייתא לגנוב מגוי. הוא מתכוון לומר איסור משפטי או מוסרי. כי האיסור המוסרי בעינו עומד. האיסור לא תגנוב הוא לא איסור מוסרי, הוא איסור דתי. ומה שבעצם, ועוד פעם, למה צריך לכתוב את לא תגנוב? סברה. למה לקרא סברה הוא? תשובה לא נכון. מה זה למה לקרא סברה הוא? לא נכון זאת סברה. אין סברה שיש בזה ציווי דתי. הסברה היא איסור מוסרי. והאיסור המוסרי באמת קיים בלי קשר לציווי של התורה. תורה לא באה להגיד את הציווי המוסרי. תורה באה להגיד שאם אתה עושה דבר כזה, חוץ מהבעיה המוסרית, יש פה גם בעיה דתית. ואת זה צריך לכתוב, מי שהתורה הייתה כותבת, איך הייתי יודע את זה? ברור שצריך לכתוב, לא שייך להגיד על זה למה לקרא סברה הוא. הרבה אנשים מתפתלים בשאלה למה התורה כתבה את הדברים האלה. לפי שיטתי זה בכלל לא מתחיל השאלה הזאת, זה ברור לגמרי. ולכן מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שגם ההלכות ששייכות לקטגוריה של הלכות מוסריות, גם הן לא שייכות לעולם המוסר. הן באות להגיד שיש בעיה דתית ברצח, יש בעיה דתית בגניבה, ויש בעיה דתית באי כיבוד אב ואם, או תועלת דתית בכיבוד אב ואם, ושום קשר לשאלה המוסרית. מבחינה מוסרית ברור שבכל אלה יש עניינים מוסריים, והם קיימים לפני התורה, והם יהיו קיימים גם אחרי התורה, והם גם רלוונטיים לכל גוי ולכל יהודי, בדיוק באותה צורה. כי מוסר בהגדרה אוניברסלי, אין דבר כזה מוסר יהודי. מה שההלכה אומרת זה שלגבי יהודים, בנסיבות מסוימות, נוספת גם בעייתיות או תועלת, מצווה או עבירה, דתית, חוץ מאשר העניין המוסרי. זה הכל. ועכשיו הכל מסתדר כמין חומר. עכשיו כל בעיית ההלכה ומוסר פשוט נעלמת, בלי שום דוחק ובלי כלום. הדבר הזה מסתדר בצורה מושלמת עם העובדות, עם ההיגיון, ואני לא מבין, כל הגישות האחרות בעיניי הן התפתלויות דחוקות ולא ברורות. ועכשיו מה שאני רוצה לטעון זה בעצם את הטענות הבאות, אם אני מסכם. ההלכה והמוסר זה שתי קטגוריות נפרדות לגמרי. ההלכה באה להשיג מטרות דתיות, המוסר בא להשיג מטרות מוסריות, ערכים מוסריים. שניהם זה רצון השם. קונפליקט בין שניהם זה קונפליקט בגלל שאני מחויב לשני הצדדים, גם למוסר וגם להלכה. ושניהם זה רצון השם. ולכן, בהלכות המוסריות יש רק את המימד הדתי. בהלכות מוסריות יש את המימד הדתי שהוא יוצא מהפסוק, חוץ מזה יש את המימד המוסרי, אבל זה לא שייך להלכה. באותו מעשה שאותו תעשה, יהיה פן מוסרי, שלא קשור להלכה, ויהיה פן דתי, שהוא ההלכה שבזה. או שאתה עושה או שאתה לא עושה, כן, לבין ועשים, שניהם. מה קורה בהלכות האנטי-מוסריות? בהלכות האנטי-מוסריות, שם יש קונפליקט בין הפן הדתי לבין הפן המוסרי. וכמו שאמרתי קודם, אין שום בעיה עקרונית בקיומו של קונפליקט. קונפליקט זה בסדר גמור. השאלה הגדולה זה פרקטית. איך מכריעים את הקונפליקט, או מה עושים בפועל. וכאן אני רוצה לטעון עכשיו את הטענה הבאה, בניגוד ללייבוביץ', אני רוצה להיות אפיקורס יותר גדול מלייבוביץ', דווקא בגלל שאני נמנע מהעבודה הזרה של לייבוביץ', אז אני נהיה, בגלל הדוסיות שלי, אני נהיה אפיקורס יותר גדול. למה? כי אני בעצם טענתי שגם המוסר הוא רצון השם, וגם ההלכה היא רצון השם. עכשיו, אם זה כך, אז זה כבר לא הכרחי, שכאשר יש התנגשות בין ההלכה לבין המוסר, אוטומטית ההלכה גוברת. אם אתה אומר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית, ושום דבר לא יכול לעמוד נגד רצון השם, אתה רק חושב שאפשר להיות מחויב גם לקטגוריה אתאיסטית, כבן אדם, וכיהודי אני מחויב לרצון השם, ככה לייבוביץ' טוען. אז אין פלא שכאשר יש התנגשות בין ההלכה לבין מוסר, ההלכה גוברת. כי רצון השם כמובן גובר על איזשהם דברים שלי, אוקיי? אבל אם אני טוען שגם המוסר וגם ההלכה שניהם זה רצון השם, אז כאשר יש התנגשות ביניהם, זאת התנגשות בפלטפורמה שווה. אין שום הכרח להגיד שההלכה גוברת על המוסר. לפעמים המוסר יגבר, לפעמים ההלכה תגבר. איך קובעים? כל מה שדיברתי בהתחלה על דירוג וסולם ערכים ואינטואיציה, מידת הראויות וכל מיני דברים, איך מכריעים קונפליקטים בין שתי מערכות ערכים שונות, כן, הלכה ומוסר, או אנושיות ומוסר, או אנושיות והלכה, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, או משפט והלכה וכדומה, כל מה שאמרתי שם נכון גם פה. יש איזושהי אינטואיציה כזאת, לפעמים יש שיקולים עוקפים, הבאנו כל מיני שיקולים עוקפים על, 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 על קונפליקטים. אבל לא תמיד ההלכה גוברת. לא נכון לקבוע קטגוריה שתמיד ההלכה גוברת. ממש לא נכון. זה בעצם פועל יוצא מאותה תפיסה שאומרת ששניהם זה רצון השם. אז למה להעדיף רצון אחד של הקדוש ברוך הוא על רצון אחר של הקדוש ברוך הוא? שניהם זה רצונו. אז עכשיו אני רק נמצא בקונפליקט בתוך רצון השם. השאלה מה גובר, זאת שאלה טובה. צריך להחליט לגביה מתוך איזושהי תחושה. אולי עוד כמה משפטים אני אגיד על זה רק כדי לסגור את, את המסגרת הזאת. יש מקומות שבהם לפחות סביר שההלכה תגבר, גם לשיטתי. למשל, הריגת תינוק המלאקי, לדוגמה. בהנחה שלא מצאתי איזה מידת דרש או אופן לפרש את זה באופן שמצליח לחלץ אותי מהביצה הזאת, אבל נגיד שהגעתי למסקנה ברורה שזה מה שההלכה דורשת. עכשיו, ברגע שזה מה שההלכה דורשת, הרי ברור לי שכשהקדוש ברוך הוא אמר לי להרוג תינוק המלאקי, הוא הבין שיש בזה בעיה מוסרית. ובכל זאת הוא אמר לי לעשות את זה בגלל השיקול ההלכתי. אז במצב כזה סביר מאוד לומר שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר לי שפה הערך הדתי גובר על הערך המוסרי. כיוון שפה ישנה התנגשות מובנית. כל פעם שאתה תרצה לקיים את הצו ההלכתי הזה, זה יתנגש לך עם הערך המוסרי. זה כאשר ההתנגשות היא התנגשות מהותית. ותמיד כאשר אתה בא לקיים את ההלכה הזאת, זה מתנגש עם ערך מוסרי. אם, כמו דיברתי על להרוג מחלל שבת, אז תמיד כשאתה הורג מחלל שבת, זה מתנגש עם לא תרצח. ובכל זאת התורה אמרה להרוג מחלל שבת. כנראה שהתורה לקחה בחשבון גם את איסור לא תרצח, ואמרה לי שפה בכל זאת צריך להרוג את המחלל שבת. אותו דבר אני אומר על התינוק המלאקי והמוסר. אם התורה אמרה לי להרוג תינוק המלאקי, והיא הרי יודעת שיש פה בעיה מוסרית, זה לא איזה מקרה קיצון. כל מצב שאתה הורג תינוק המלאקי זה בעיה מוסרית. זה built in בסיטואציה. אז במצב כזה, התורה לקחה בחשבון את העניין המוסרי, ואומרת לי בכל זאת, הערך הדתי גובר על הערך המוסרי. אז במצבים כאלה סביר שהערך הדתי יגבר. אגב, גם זה לא בטוח. אני קורא לזה סביר, אבל לא בטוח. למה? כי ישנם מצבים שבהם חכמים, למשל, מרגישים שהערך הדתי נכתב פה רק כדי להגיד לי שיש ערך דתי כזה. אבל בסוף בסוף ההלכה תעיף אותו. ואפשר להגיד, וברמה הלוגית זה אפשרי. כי זה שהקדוש ברוך הוא כתב להרוג תינוק המלאקי, זה לא אומר שהוא בעצם אומר לי שהערך המוסרי, לא בהכרח אומר, שהערך המוסרי נדחה בפני הערך הדתי. יכול להיות שמה שהוא רק רוצה לומר, דע לך שיש עניין דתי להרוג תינוק המלאקי. בו במידה יש גם עניין מוסרי לא להרוג אותו. ועכשיו את ההחלטה אני אקבל כמו שאני אקבל. ואז אני קורא את המצווה הזאת לא בתור הוראה מעשית, אלא בתור קביעה שיש ערך דתי בהריגת תינוק המלאקי. אוקיי, למדתי על הערך הדתי הזה. בסדר? זה לא אומר שאני אשם אותו עכשיו. למשל, בן צורר ומורה. חזל, בכל מיני דרשות משונות, מוציאים אותו לגמרי מיישום. לא היה ולא עתיד להיות ולא יכול להיות. לא, אין מצב כזה. אני צריך לקיים תנאים בלתי אפשריים. מה בסנהדרין שם? אוקיי? אני מניח שמה שבעצם חכמים אומרים, חכמים רצו לומר שהריגת בן צורר ומורה זה בעיה מוסרית. אבל מבחינה הלכתית, נכון לעשות את זה. זה משיג איזשהו ערך הלכתי, לא יודע בדיוק מה, אוקיי? אבל יש פה בעיה מוסרית. פה חכמים הבינו ומצאו את הכלים המדרשיים לעשות את זה, עוד פעם, המות שלנו זה נראה משונה, שפה באמת הם יגידו לא, גם פרקטית אנחנו לא נהרוג את הבן סורר ומורה. גם פרקטית לא. אז בשביל מה כתובה כל הפרשה הזו? כדי להגיד לי שברמה העקרונית היה מן הראוי, במישור הדתי, להרוג אותו. נכון? יש גם מישור מוסרי שאומר לא להרוג אותו. ולכן השורה התחתונה אומרת שהמישור המוסרי גובר על המישור הדתי. ולכן אמרתי שזה רק סביר שבמצבים כאלה ההלכה תגבר על המוסר. אבל לפעמים חכמים גם את זה לא מסכימים. שלא לדבר על מצבים כמו עבירה לשמה. עבירה לשמה, חכמים אומרים לי באופן ברור לעבור עבירה בגלל שהסיטואציה מחייבת את זה. למרות שאין יותר הלכתי לעשות את זה. אין יותר הלכתי לעשות את העבירה הזאת, אבל בסיטואציה הזאת ברור לי שאני חייב לעבור את העבירה. לא יכול להיות שאני אשמע להלכה בסיטואציה הזאת. אז גדולה עבירה לשמה יותר ממצווה שלא לשמה, אומרת הגמרא. גם זאת סיטואציה שבה ערך מוסרי או אנושי, או לא משנה, תלוי בסיטואציה, גובר על הערך הדתי. מתי דבר כזה יכול לקרות? בדרך כלל, מתי שההתנגשות היא לא התנגשות מהותית. למשל, פיקוח נפש בשבת. פיקוח נפש בשבת, הרי אני יכול לשמור שבת וזה לא יפגע בנפש. אני יכול לשמור על הנפש וזה לא יפגע בשמירת שבת. ישנן סיטואציות מסוימות שבהן קורית התנגשות. לעומת זאת, להרוג תינוק המלכי אף פעם אני לא יכול בלי שתתלווה לזה בעיה מוסרית. נכון? הקונפליקט הוא בילט אין. זה התנגשות מהותית, זה לא התנגשות מקרית. ההתנגשות בפיקוח נפש בשבת זה מקרה. נוצרה סיטואציה שבה זה מתנגש. אוקיי? אז מה לעשות? אני לא יודע מה לעשות במצב כזה. במצבים כאלה אין כלל מה גובר. יכול להיות שהמוסר יגבר ולא ההלכה. למשל, במצב של עבירה לשמה, המוסר יגבר ולא ההלכה. אבל במצבים שההתנגשות היא מהותית, שם בדרך כלל ההלכה תגבר, אני אומר עוד פעם, בבן צורר ומורה, התחושה שלי שחזל, אפילו שההתנגשות היא מהותית, בכל זאת חזל העדיפו את המוסר על ההלכה, ואיכשהו דרשו את הפסוקים באופן כזה שהוא מעוקן בעצם את הציווי הלכתי מתוכן. זאת בעצם הטענה שלי ליחס בין הלכה לבין מוסר. התפיסה היא תפיסה מקבילית, שזה שתי תת-קטגוריות בתוך רצון השם, ודווקא בגלל ששתיהן שייכות לרצון השם, אז גם בהכרעת הקונפליקט יש להם מעמד שווה. ולכן לא בהכרח יש עליונות של ההלכה על המוסר. טוב, אני אמשיך את זה קצת בפעם הבאה, אז אני מקווה שזה יהיה יותר ברור. אוקיי.
תודה רבה.
לשאול או להעיר, אז אפשר עכשיו.
לי יש שאלה, הרב? כן. מהדיון הזה אני הבנתי שבעצם אתה כן נותן איזשהו פתח למוסר שלא דאונטולוגי, לתפיסות מוסריות שהן consequentialism, זאת אומרת, ככה זה נשמע. כי אם זה מקביל, ואם יש מערכת מוסרית, אז בסוף יש כל מיני שיקולים שלא, שהדגש על המוטיבציה של מה שהביא אותך לעשות אותו, אלא כל מיני דברים אחרים.
אני חושב שאני לא רואה שום זיקה. אתה יכול להיות consequentialist, ואתה יכול להיות דאונטולוג. לא רואה שום, בשני המקרים אתה יכול להגיד את המודל שלי.
האם למשל דיון בגמרא שבו אחד לוקח סוחר, אני לא יודע מה, פרה ואומר שהוא יוביל אותה בעמק, אבל הוא מוביל אותה, אני לא זוכר, על הגבעה, האם הדיון הזה זה דיון מוסרי או דתי?
הלכתי משפטי.
או גם וגם.
הלכתי משפטי. גם השאלה מי צריך לשלם, לא שאלה מוסרית, זה שאלה משפטית. שאלה אם ראוי לעשות את זה, לא קשור, יכול להיות שאפילו שאתה לא צריך לשלם, אבל אם תשאל מוסר, לא ראוי לעשות את זה.
אוקיי, תודה.
מישהו?
הרב?
כן, כן.
למה אי אפשר להגיד שהמוסר הוא מערכת שהייתה ראשונה, והיא כללית יותר, ואחר כך הקדוש ברוך הוא נתן, שהוא נתן את המערכת של המוסר, אבל הוא אחר כך נתן עוד מערכת פרטנית יותר, ולכן היא תדרוס את המערכת הראשונה. למה כבר זה הסבר הפשוט יותר? גם בתכנות זה ככה. יש שורת קוד אחת, ואחר כך השורה השנייה דורסת את השורה הראשונה, למה לא להסביר את זה ככה?
א', כי זה לא עומד במבחן העובדות, זה לא תמיד דורס, זה א'. עבירה לשמה זה לא דורס. ומעבר לזה, אבל אני אומר, עצם המודל המקבילי הזה, אתה כן מקבל אותו. כל מה שאתה רק מאיר, זה על מה שאני טענתי, שכשנוצר קונפליקט, לא בהכרח ההלכה גוברת. זה בשלב זה עוד סעיף שולי. קודם כל, עצם המקבילות, זה, אין עם זה בעיה. אתה גם מתאר את זה באופן מקבילי. אתה אומר, יש מערכת של המוסר, ואחרי זה יש מערכת שנייה, המקבילה, שהיא ההלכה. עכשיו, אבל ברגע שאתה רואה את זה כשתי מערכות בלתי תלויות, אז הן בלתי תלויות, מה זה משנה מי הייתה ראשונה ומי השנייה? הן שתי מערכות, והן שתי, יש להן מה להגיד על משהו, ועכשיו בדילמה, לא יודע, תעשה מה שהדילמה הוא מה שאתה חושב. למה להניח שאחד גובר על השני? אולי אפשר היה להגיד את זה, אבל גם אפשר שלא להגיד את זה. אני לא, לא רואה שום הכרח. זה שיש דוגמה ב, 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 בשכבות ב, 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 במדעי המחשב, זה נכון, אז מה? אני יכול להביא גם דוגמה אחרת, אם אני אכתוב את התוכנה
לא אחרת. לא סתם, זה בשביל להדים את זה, אבל כאילו, כי זה נשמע שהמוסר הכללי הוא כללי, והתורה היא משהו פרטני יותר, לא? הרב בטר ששתיהן בלתי תלויות ושתיהן כלליות.
כללי מאיזה בחינה? שהוא חל על כל באי עולם? מבחינת הערכים?
הוא הקמאי יותר, זה המערכת הראשונה, הקמאי.
ולכן מה? למה שהוא לא יגבר? למה שהשני יגבר?
כי אחרי שיש את זה, הקדוש ברוך הוא אמר, בואו עכשיו, יש לנו משהו שהוא חזק יותר ליהודים.
זה אתה מחליט, אז במה מידה אני יכול להגיד שאחרי שיש את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עוד משהו, לא משהו במקום ההוא או שדורס את ההוא, אלא עוד משהו, שזה עוד משהו הזה ניתן רק לכם. מה קורה כשיש התנגשות? לא יודע, יש התנגשות. אולי זה גובר, אולי זה לא גובר, אבל אפריורי אני לא רואה סיבה להגיד דווקא את זה. אני אומר, אני גם לא אומר, אני גם לא טוען שהמוסר תמיד תגבר, אני רק טוען שאין הכרח להגיד שההלכה תמיד תגבר. לא, לא רואה שום הכרח לזה.
ועוד משהו, איך החזון איש פירש עבירה לשמה?
תראה, זה לא צריך לשאול על החזון איש, כמעט כל המפרשים שם פירשו את זה באופן שמוציא אותו מפשוטו.
של?
שזה מוציא אותו מפשוטו. יש כאלה שטוענים שזה היה רק לפני מתן תורה, יש כאלה שטוענים שזה בעצמו כלל הלכתי בכלל. זה לא לעבור על ההלכה, אלא ההלכה עצמה אומרת שאם האנושות נמצאת בסכנת כיליון, אז מותר לעבור על גילוי עריות. זה הכל פירושים שלא נכנסים בגמרא בשום צורה, בגלל הדוחק. ובעיניי, המודל שאני מציע, אחד היתרונות שלו זה למשל בסוגיית עבירה לשמה. אני לא צריך להידחק, זה מה שיוצא שם, דבר פשוט.
אוקיי.
הרב, אפשר לשאול שאלה? הרב, שומע אותי?
כן, כן.
קודם כל, אני לא מצליח כל כך להבין איך יכול להיות שהמוסר לא יבוא מאלוקים, שהמוסר הוא כאילו אוניברסלי, והוא כאילו לפני התורה, לפני הדת. אם המוסר הרב אמר, שאל תלמדו אותי מה זה מוסר, אני יודע מה זה מוסר, אני יודע שלהרוג תינוק זה לא מוסרי, אבל הרי כל אדם יכול להסתכל על מוסר בצורה אחרת, הרי גם הנאצים חשבו שהמוסר הוא לפי מה שהם חושבים. איך אפשר לקיים מוסר כשכל אחד חושב לפי השכל שלו?
וההלכה תפתור את הבעיה, אני מבין.
אם אנחנו מאמינים שאלוקים הוא המוסרי והוא יודע הכל ויש לו את הכוונות שלו, אז אני מתחמק מזה.
אתה נראה לי כמו מישהו שראה איזה סוגיה או שתיים בגמרא.
כן.
שם אין מחלוקות?
יש מחלוקות.
נו, אז מה ההבדל?
אני לא הבנתי.
כמו שיש מחלוקות במוסר, יש מחלוקות בהלכה. מה ההבדל? מה היתרון של ההלכה על המוסר?
לא, בסדר, אבל מה האמת האמיתית?
מה האמת האמיתית? מה האמת האמיתית בהלכה?
אבל אם אלוקים הוא טוב, הוא רוצה שיהיה טוב, הוא נותן לאנשים לעשות לפי המוסר שלהם, זה...
מה זה לפי המוסר שלהם? האנשים מתווכחים על מהו המוסר הנכון, אבל יש רק מוסר נכון אחד. זה שמתווכחים, גם בהלכה מתווכחים, אז מה? הקדוש ברוך הוא גם רוצה שנעשה את ההלכה הנכונה. למה הוא לא נתן לנו את ההלכה בשורה התחתונה?
אז על זה אפשר להגיד שאלו ואלו דברי אלוקים חיים,
ו... זה אני אומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
אוי, אבל זה יכול להגיע לסיטואציות של האם להרוג או לא להרוג.
ובהלכה לא יכול להגיע לסיטואציות?
לא יודע, אין לי מושג, אני לא...
אני חושב שכן. יש מחלוקות, יש מחלוקות אם מישהו חייב מיטה או לא חייב מיטה. מה זאת אומרת?
באמת, אני צריך... אז אני צריך עכשיו לבוא, וכשיש לי סיטואציה, אני צריך לשכלל גם את המוסר שלי, שהוא כאילו... יש לו כוח ממש כמו ההלכה?
כן, ברור.
עוד נקודה... הרב אמר משפט שכאשר לדוגמה אלוקים אמר לי להרוג תינוק המלאקי, הוא בא להגיד לי שהערך הדתי כאן הוא יותר גבוה מהערך המוסרי. אז בעצם הרב גם כן חוזר למה שהוא אמר לפי החזוניש ולפי הרב קוק, שבעצם שניהם הם משרתים את אותה מטרה, ששניהם ביחד.
לא, ממש לא. אני טוען, אמרתי הפוך, אמרתי במקום שבו ההתנגשות היא מהותית, היא קורית תמיד, לא במקרה, לא במקרי, באופן מקרי, אלא תמיד. אז במקום כזה, כשהתורה אמרה להרוג את התינוק העמלקי, הרי אני יודע, גם המוסר הוא מהקדוש ברוך הוא. אז אם הקדוש ברוך הוא אמר להרוג תינוק המלאקי, ותמיד הריגת תינוק המלאקי הרי היא בעיה מוסרית, כנראה שהקדוש ברוך הוא גם אומר לי שהערך הדתי גובר על הערך המוסרי. אבל כאשר יש התנגשות מקרית, כשיש התנגשות מקרית, למשל... לא הבנתי.
דוגמה.
פיקוח נפש בשבת, למשל.
אוקיי.
בסדר, שמירת שבת מול ערך החיים. אוקיי? עכשיו, זה התנגשות מקרית. אז כשהתורה אמרה לשמור שבת, אתה לא יכול להגיד שהיא אמרה את זה גם במחיר החיים. מי אמר לך? יכול שהיא אמרה לשמור שבת באופן כללי, כשזה לא סותר את ערך החיים. אותו דבר, גם כשהתורה אמרה לשמור על החיים, זה לא אומר שזה גם במחיר של חילול שבת. אולי היא אמרה את זה רק מתי שזה לא כרוך בחילול שבת, כי ההתנגשות היא מקרית. מתי שההתנגשות היא מהותית, אז אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי אם התורה אמרה, וזה הרי תמיד דורס את הערך השני, אז התורה כנראה כבר עשתה את החשבון, ואמרה שערך א' גובר על ערך ב'. אבל בהתנגשות מקרית, זה ההבדל ביני לבין הרב קוק והחזון איש. כי בהתנגשות מקרית, גם הם עדיין יגידו שההלכה גוברת על המוסר. ואני אגיד שלא בהכרח.
אז מה נעשה באמת? מה הרב יעשה בסיטואציה שיהיה לו תינוק המלאקי?
מה תעשה במצב של... לא, תינוק המלאקי זה התנגשות מהותית. אבל מה תעשה בדילמה
של סארטר? במקרה של מה?
של סארטר, בדילמה של סארטר.
מה זאת אומרת?
מה... היית בשיעורים הקודמים, דיברתי על ה... על הדילמה הזאת של הסטודנט של סארטר שבפריז הכבושה אצל הנאצים. הוא מתלבט האם ללכת להצטרף לצרפתים שנלחמים בנאצים או לעזור לאמא שלו הזקנה. מה היית עושה?
לא יודע.
שאלה טובה, נכון? זה מה שאני עונה גם לך.
לא, אבל הרב אמר שכאן אלוקים עשה לנו את החשבון.
לא, אז במקום שעשה לנו את החשבון אז הוא כבר, אז תשובה ברורה. אני מדבר בקונפליקטים.
נו, אז בתינוק נאצי, בתינוק נאצי... הוא עשה לנו את החשבון.
בתינוק המלאקי. אני לא יודע, בתינוק המלאקי הוא עשה לנו את החשבון.
כן, סליחה. הוא עשה לנו את החשבון. אז מה, אז באמת אני אמור עכשיו להרוג?
בהנחה שהמסקנה ההלכתית היא שצריך להרוג תינוק המלאקי, והשתכנעתי שזה אכן מה שהתורה אומרת.
כן, כן, כמובן.
אז כן?
אוקיי, תודה רבה.
עוד מישהו?
שאלה שאלה? אני מנסה להבין את החלוקה בין שתי הגישות, כי אם שניהם זה רצון השם, זאת אומרת גם המוסר וגם הדת, כאילו המוסר הדתי וגם המוסר הערכי, כאילו אז
המוסר הדתי, ההלכה והמוסר, כן,
ההלכה והמוסר, אז אבל שניהם ממקור אחד, זאת אומרת שאני עושה משהו מוסרי אז אני עושה את רצון השם, אז אני גורם לעולם להשתלמות, אני מתקן את הנצח שביסוד, או מה שזה לא יהיה. וגם הפוך, שאני מתקן את הנצח שביסוד, אני מקדם את העולם, ואז אני עושה משהו מוסרי לעולם. אז כאילו, אני לא רואה פה איפה...
מקדם אותו במובנים דתיים, לא במובנים מוסריים.
כל תרומה שלי לעולם, לא משנה באיזה מובן, זה דבר מוסרי.
אני לא חושב. למה?
כי עזרתי לעולם להגיע לשלמות שלו,
שלמות איזה? שלמות מוסרית? או לשלמות דתית?
עזרתי לעולם, מה זה משנה איך? עזרתי לו.
עזרת לו למה? עזרת לו להיות יותר דתי או עזרת לו להיות יותר טוב? זה השאלה.
אני מנסה לטעון שעצם עזרה, עצם משהו, פעולה של עזרה זה פעולה מוסרית.
אתה בעצם אומר שכל המצוות הן בין אדם לחברו.
שכל המצוות גורמות לה... יש את העניין של הרב קוק של שלמות והשתלמות, כל המצוות...
אתה רוצה להגיד שכל המצוות הם בן אדם לחברו.
כל המצוות גורמות לעולם להשתלם, ככה אני אומר, לא יודע מה זה... למה?
שאלתי אם כל המצוות הם בן אדם לחברו. אל תשחק
בלי. לא.
למה לא?
לא, אני...
למה?
לא אמרתי את זה.
האם אני אוכל חזיר אז העולם נהיה יותר גרוע, אני צריך לבקש סליחה מכל העולם במסגרת עשיית התשובה שלי, וזה בלי זה, זה לא יתכפר לי. זה מצווה בן אדם לחברו, אני פגעתי באנשים.
יותר, אבל זה יותר רחב מזה, גם פגעתי באנשים, אבל גם פגעתי בכלל בכל היקום, כאילו, בכל היקום.
גם פגעתי באנשים, נכון? אז אין יום כפרי מחפר עד שירצה את חברו גם על אכילת חזיר?
זה בגרמה ובעקיפין וזה, אבל בעיקרון...
גרמה ועקיפין, פגעתי. מה זה משנה גרמה ועקיפין? פגעתי. גם בגרמה אם פגעת, אתה צריך לרצות את חברך.
לכאורה, אז לפי השיטה הזאת, לכאורה כן.
לפי השיטה שלי לא, וגם לפי שיטת ההלכה לא.
אבל אין בזה היגיון, כאילו, זה נשמע לי...
יש בזה הרבה היגיון. יש פן דתי ויש פן מוסרי, אתה מתעקש לזהות אותם, אין, אין זהות ביניהם.
אוקיי. טוב.
מה שסטלין עשה זה גם רצון השם.
אה?
תפיסות
מרקסיסטיות
שהן מאוד קוהרנטיות ושתפיסות
מוסריות. משהו קוהרנטי זה משהו צודק? מה זה קשור? עוד פעם, אני לא אמרתי שיש הרבה, לא אמרתי שיש הרבה תפיסות מוסריות נכונות. יש הרבה תפיסות מוסריות. אבל זה שאנשים חשבו, אגב, אני גם לא בטוח שסטלין היה בטוח שמה שהוא עושה זה מוסרי. זאת עוד שאלה. אבל אפילו נניח שכן. אז הוא טעה. גם בהלכה יש הרבה תפיסות, אז מה זה אומר? שכולם צודקים? לא. אחד צודק ואחרים טועים.
הרב?
כן.
מה, הרב לא הולך עם השיטה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים?
ממש לא.
אין כזה דבר? אין כזה דבר.
לא, לא שאין כזה דבר, אלא שיכול להיות שיש שאלות הלכתיות שלגביהן יש כמה תשובות נכונות. יכול לקרות. אבל זה לא נכון באופן מהותי לכל שאלה הלכתית. כמו בעולם
המוסר. אני, מה שמפריע לי זה שכשנותנים לאנשים לגבש את המוסר, קורה דברים מטורפים, בגלל שזה כאילו, אני מרגיש כאילו זה אחריות גדולה מדי, וגם איך אני יכול להיות בטוח בזה תמיד? לפני 500 שנה...
דבר, גם בהלכה אני לא יכול להיות בטוח בשום דבר, אז מה?
אבל לפני 500 שנה, בן אדם שהיה גונב סוס, היו תולים אותו, והאישה הכי רגישה בכל הכפר, הייתה צועקת מוות מוות. והיא הייתה בטוחה שזה הדבר הכי נכון לעשות, והיו קורטים את היד לגנב.
נכון.
והיום...
לפני 500 שנה, אחד לא... גם לא ידעו את תורת היחסות. אז בגלל זה תורת היחסות לא נכונה?
לא, לא, מה שאני אומר זה שהמוסר משתנה אצל אנשים.
המוסר לא משתנה, אנחנו מתקדמים יותר, מתקדמים. כמו במדע.
נכון, זה ודאי, אנחנו מתקדמים כל הזמן.
והיום יודעים.
נכון, העולם נהיה טוב יותר, אנשים נהיים יותר טובים, יותר רגישים מקבלים, אבל
זה כאילו... העולם משתפר, זה הכל. כמו שהעולם משתפר בידע המדעי שלו, העולם משתפר בהבנה המוסרית שלו. זהו.
זה לא מפחיד אבל לתת לנו את השיקול הזה?
אולי זה מפחיד, אז קח כדור, נגד פחד, אני לא יודע, אבל זה... לא יודע, מפחיד זה לא שיקול, השאלה מה נכון, לא מה מפחיד.
לא, אבל זה, כאילו, בגלל זה אני אומר שלא כזה נראה לי שאלוקים ייתן לנו את היכולת הזאת, לכן זה מה שמוזר.
לשיטתך לא היה סטלין והיטלר? אתה מכחיש את העובדות? היו סטלין והיטלר, נכון? זאת הקדוש ברוך הוא אפשר עולם שבו יהיו סטלין והיטלר. זה לא תלוי במה שאני אומר, זה עובדתית נכון. זה הכל, אז מה זה משנה עכשיו מה שאני אומר?
נכון, נכון, הרב צודק.
אני חושב שלחדד את הדברים שלו, לדעתי הטיעון הוא כמו הטיעון של הפילוסופיה השמרנית, שאומנם אני יודע שכתבת נגדה, אבל ש... אם זה עובד, אז חכה. בוא, תראה לאט לאט. תן את הדברים, לא בכזאת קלות פתאום תקבל החלטות מרחיקות לכת.
נכון שגם שם אני לא מסכים, אבל פה לא צריך להגיע לזה, כי זה לא עובד. מה עובד?
למה לא?
מה אתם שומעים אם זה עובד? את מה? את זה שבזזו את העובדים ואנסו את המנוצחים ואנסו את הנשים שלהם בעבר? את המוסר הזה אני צריך לשמר, או מה?
לא, זה לא, ודאי שלא אומרים שכל מוסר צריך לשמר, זה גם פשוט, ברור שלא כל מוסר.
איך השתרבב לפה העניין השמרני, לא הבנתי.
לא, אני אמרתי, באתי לחדד את הטענה שלו, שנאמרה כאן, ואני שמעתי שזה בעצם, של הדבר הזה, שאני מפחד, החשש על אדם לקחת על עצמו, הם כאילו אחריות על חידושים מרחיקי
לכת. אבל אין דבר שונה בנו ברמה המהותית במה שאני אומר, מה שהוא אומר. מה שאני אומר, מביא לבעיות יותר קשות ממה שהוא אומר. תסביר לי מה. העובדות הן עובדות. היטלר וסטלין...
אני לא בטוח, לא בטוח. אני לא בטוח שזה מביא לדברים שונים. אני לא בטוח שזה מביא לדברים שונים. אבל כאילו, הסטטוס קוו הוא האפשרות היותר...
תגדיר לי את הסטטוס קוו. איזה סטטוס קוו אתה מדבר? שמה?
על המצב של החזון איש.
שמה?
מצב של החזון איש והרב קוק, שהם כאילו, אנחנו כאילו, אין לנו את המוסר שלנו, אנחנו כאילו סומכים עליו, למשל שאני זורק בן אדם בסקילה, בגלל שהוא חילל שבת, אז כאילו אני סומך על זה, שאני לא מבין, ואלוקים עשה את המעשה הטוב והנכון.
כמה אני מסכים, נו, אז מה זה קשור?
לא, אבל כאילו אני זרקתי...
אבל נכון
דתי. אני כאילו, אני זרקתי אבל את האחריות ואת המצפון המוסרי שלי על אלוקים.
אתה למה? מה זה קשור? אתה זרקת את ההשלכה המעשית שלך. אני טוען שזה לא מוסרי, אבל זה צו דתי, והצו הדתי גובר על, על, על האיסור המוסרי, זה הכל, מה ההבדל? מה, לא מבין את ההבדל בכלל?
ההבדל הוא, לא, ההבדל הוא שנתנו פה משקל למוסר של הבני האדם, שזה משהו שאנשים דתיים לא תמיד רגילים אליו.
שיתחילו להתרגל, מה, אז מה זה אומר שלא רגילים? אמרתי
שהמשקל המוסלות
הם לא כאלה, אז מה?
נכון, הרב צודק, אמרתי כבר.
עוד מישהו? אוקיי, נעצור כאן, לילה טוב.